אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, זוכרים את הטיול האחרון שלכם למזרח? אולי לא הייתם שם בכלל. מחקר חדש קובע שצריכת קנאביס מעודדת היווצרות זיכרונות לא אמיתיים. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע והידע, וגם איתי באולפן דוקטור אוהד הרשקוביץ, מייסד מכון CBT לטיפול התנהגותי קוגניטיבי ומומחה לטיפול ב-CBT. מיד נבין מה זה אומר, כי היום הוא יום מותו של מולייר, מחבר החולה המדומה. נעסוק כאן בהיפוכונדריה ותסמונות של חולי מדומה, אנשים שחושבים שהם חולים, ממציאים שהם חולים וכולי, ונעסוק בעוד עניינים. חוט שעשוי מתאי עור אנושיים, חוט, ממש חוט, פותח על ידי צוות חוקרים מצרפת, מיד על היתרונות של החוט הזה, וגם מערכת לניטור דלקת ריאות לפי צילום בית חזה במצלמת הטלפון שלנו, מערכת עצמאית להכנת בקבוק חלב לתינוקות ויישומון להעברת עודפי מזון לנזקקים. אלה רק חלק מהפיתוחים הטכנולוגיים שהוצגו ביריד הפרויקטים של הפקולטה למדעי המחשב בטכניון. מיד נדבר עם מי שהיה ביריד הזה, וגם קשור לאחד הפיתוחים. וגם מדוע מדענים אמריקאים עקבו אחרי ריקוד של דבורים, כדי להבין אילו פרחים מתאימים להם. מיד על הניסיון לשקם את הדברים בארצות הברית. האורך שלנו רז חסון, המפיקים איתי סופרין, אלכסנדר לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה רבה לדי-ג'י אלון מקלר וליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אז רגע לפני שנדבר על חולי מדומה, דוקטור אוהד הרשקוביץ, בטייטל שלך מופיע הצירוף CBT, רק למד אותנו מה זה אומר, ושוב שלום לך.
אז קודם כל שלום, נעים מאוד. אז מה זה CBT? בואו נתחיל עם זה. CBT זה עם הראשי תוות ל-Cognitive Behavioral Therapy, או בעברית, טיפול קוגניטיבי התנהגותי. טיפול שהוא סוג של טיפול פסיכולוגי, אבל קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. כולם מכירים את הטיפול פסיכולוגי הקלאסי, מה שנקרא טיפול דינמי. לדבר על משמעות של אירועים, של העבר, במהלך של השנתיים.
הוא נחשב דינמי כי הוא מאוד סטטי בטיפול שלי. אני יושב שעות ומקשקש, אבל אוקיי. אבל נחשב דינמי, אוקיי.
נחשב דינמי, ויש עוד שיטת טיפול, והיום שיטה מאוד מבוססת מחקרים ומאוד מובילה באירופה וארצות הברית, מה שנקרא CBT או טיפול קוגניטיבי התנהגותי. טיפול פסיכולוגי, אבל הוא טיפול הרבה יותר קצר יחסית, בעיקרון בין נגיד 3-6 חודשים בממוצע, והוא טיפול הרבה יותר פרקטי ומעשי, הוא פחות נכנס למשמעות של אירועים מעבר, ויותר בעצם מזהה דפוסים לא בריאים היום. יכול להיות דפוסים קוגניטיביים, דפוסי חשיבה לא בריאים, דפוסי התנהגות, ועוזר למטופל לזהות את אותם דפוסים שיוצרים או תורמים או מגבירים את הבעיות שלו.
זאת אומרת, אתם קצת עוסקים בתולדה של העבר ולא בעבר עצמו. בדפוסים שנוצרים, לא משנה
כן, איך. בלקחים של
כן, העבר. כן, בלקחים, כן, בלקחים. מעניין.
ואז אנחנו משנים את אותם לקחים, ומקבל כלים בעצם להתנהל אחרת, מתרגל עם אותם כלים, ואז הבעיות שהוא יצר בעזרת הדפוסים הלא בריאים, הבעיות האלה נופלות.
עכשיו, עדיין מדובר בפסיכותרפיה? זאת אומרת, אתה יושב ומדבר עם מישהו?
בוודאי.
כן, אוקיי, בוודאי. טיפול לכל דבר.
אפשר לדבר על אותם אירועים, אותם דברים שמטרידים אותו, אבל מזווית מאוד מאוד שונה.
וזה אפקטיבי יותר, פחות? אפשר לקבוע? אפשר להשוות בין טיפול קלאסי לבין טיפול כזה?
בטרדיסיונל, ה-CBT הוא מה שנקרא Evidence-Based Therapy, או טיפול מבוסס מחקרים. זה טיפול שהתחיל מנתונים שאפשר למדוד אותם, סימפטומים של המטופל. הוא נחשב להרבה יותר אפקטיבי בעבר. היום יש כבר יותר מחקרים על עוד שיטות טיפול, כולל הטיפול הדינמי. אז אני לא רוצה להגיד שהוא הטיפול המוביל, אבל הוא בהחלט טיפול מאוד מבוסס מחקרים.
הוא ודאי אפקטיבי, יעיל. אתה אומר. מאוד, כן, אפקטיבי. מאוד, כן. אוקיי, אז בוא נדבר באמת, אנחנו ניצלנו את יום מותו של מולייר, מחבר החולה המדומה, כדי לעסוק בתופעות שתמיד מסקרנות אותנו. מלבד מחלות אמיתיות שמרתקות אותנו ותרופות, אנשים שממציאים או פוחדים שהם חוששים מהעובדה שהם אולי חולים וכולי, או אנשים שממציאים מחלות, זה משהו שמרתק אותנו לא פחות.
נכון.
ואתה
נכון.
נתקל בתופעות כאלה כמובן.
אני נתקל יותר באוכלוסייה שהם באמת מאמינים או פוחדים שהם סובלים ממשהו. שזה יותר לכיוון ההיפוכונדריה או ההפרעות הפסיכוסומטיות. ותכף אני אסביר מה זה. ואז לקצה השני יש את ההפרעות הפקטישיוס, המדומות... דמיוניות, שבעצם זה אנשים שכמו מונחאוזן,
כן, תסמונת מינכאוזן, נכון? ממש השם הברון מינכאוזן.
יש גם מינכאוזן וגם מינכאוזן פרוקסי, או דרך שליח.
נכון, באמצעות שליח, שזה לפגוע במישהו אחר, כדי איכשהו...
לשכנע את המערכת כן. שיש בעיה.
וואו, זה, מדי פעם שומעים על סיפורים מזעזעים כאלה, כי מילא אם אתה פוגע בעצמך, זה, כן. זה פחות נורא מאשר לפגוע במישהו אחר. אבל אלה תופעות פסיכיאטריות, נכון?
כן, מונחאוזן זה קהל הרבה יותר קטן, די נדיר, גם כן. מאוד קשה לתפוס אותם, וגם כשתופסים אותם מאוד קשה לעזור להם, כי הם לא כל כך מוכנים להכיר בבעיה, ולא כל כך בשלים לטיפול.
וואו.
לעומת זאת, היפוכונדריה ואפרופ פסיכוסומטיות הן הרבה יותר נפוצות היום, ובכלל בארץ לא חסר אנשים עם חרדות ופחדים לגבי הבריאות שלהם.
לגמרי. אז בוא, טוב, אולי שווה להגדיר גם מה זה חרדה ומה ההבדל בין פחד לחרדה, אבל בוא נתחיל מאנשים שהם היפוכונדרים. הרבה אנשים אומרים, הוא היפוכונדר וכולי, למה הכוונה?
אז בסופו של דבר זה פחד ממחלות. לכולנו יש גוף.
כן.
וכולנו, רובנו, אנחנו דואגים לגבי הבריאות של הגוף, ובסופו של דבר יש אלמנט של אי-וודאות וחוסר שליטה על הגוף. אז לא משנה כמה אנחנו באמת ננסה לחיות אורך חיים בריאים, ננסה לאכול בריא ולעשות ספורט וכל הדברים האלה, בסופו של דבר אין לנו באמת שליטה, וגם אנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים. ואנשים שקשה להם עם אי-וודאות, או קשה להם עם חוסר שליטה, אז קשה להם להתמודד עם היוודאות סביב הגוף. אז הם הרבה יותר עסוקים באוקיי, מה יכול להיות אצלי? האם מתפתח אצלי משהו? ומתחילים לפחד מכל דבר שאולי מסמן משהו. אז הרבה פעמים יכול להיות איזשהו כאב, לא ברור, או סימפטום לא ברור. ישר חושבים, רגע, אולי זה מעיד על משהו. וחייבים לבדוק את זה. או שאולי שמעו סיפור אצל מישהו אחר, קראו כתבה, בדיוק נתקלו במישהו ש... חלה בסרטן, למרות שכל החיים הוא היה מזה בריא, וזה זיזה עליהם את המערכת, את הציפיות. ואז הם מתחילים לפחד שזה יכול לקרות גם להם. אז ברגע שלוקחים מהם את הוודאות, או את האשליה של השליטה, הם מתחילים להיות תקוע באיזשהו לופ של האם יש לי איזה חרדה, וזה מחפשים, וברגע שהם מוצאים משהו לא ברור, נתקלים על זה.
קצת נשמע שהם צודקים, לא? אנחנו חיים באי-וודאות. כל יום יכול לקרות לך, אנחנו תלויים במזל. עם כל, מחלות, גם מחלות כמו סרטן וכו', הן תולדה של, אתה יודע, סיכויים, הסתברויות וכו'. וזה באמת מחשבה שהיא יכולה, אולי אני צריך להיות מאובחן כהיפוכונדר, נכון? כי זה נשמע משכנע.
מצד אחד אתה צודק, בהחלט יש אי ודאות וסיכוי כן. שיהיה משהו.
נכון.
מצד שני, כל אחד יכול להחליט כמה הוא רוצה לחיות בחרדה מהדבר הזה, כמה הוא רוצה כל הזמן להתעסק בזה ורק להעצים לעצמו את הפרשת אדרנלין בגוף ולהיות בלחץ מהדבר הזה כל החיים. הרי רובנו, שאנחנו נוהגים, אנחנו יודעים שיש סיכוי לתאונה שיקרה משהו.
משום מה בנהיגה אנשים באמת מדחיקים את העובדה שזה המקום המסוכן ביותר להיות בו. שזה מדהים הדבר הזה. הנה, הקורקינטים עכשיו שאנשים טסים בלי קסדות, בלי כלום. זה מדהים שאנחנו יודעים להדחיק במקום מסוים, אבל מחלות משום מה אולי מלחיצות יותר.
חלק
אבל
בהחלט אולי מדחיקים. נכון, חלק. כן. בהחלט מדחיקים, וחלק פשוט מה שקורה, זה הם לחוצים בהתחלה, אבל יש להם עוד מערכת במוח, ההיגיון, וההיגיון אומר, שמע, רוב האנשים מצליחים לעשות את זה, אם אנחנו מספיק זהירים, אז הסיכוי לתאונה קטלנית הוא די קטן, ולכן אנשים מרשים לעצמם למרות הפחד להיכנס לאוטו ולהתחיל לנסוע, וככל שהם נוסעים, עם הזמן מה קורה, הפחד הזה הולך ודוח, וחוזר פחות, הם עוברים מה שנקרא הסתגלות רגשית.
כן.
אוקיי? ובכל תוכן, בכל פחד, ככל שאנחנו מרשים לעצמנו להתמודד עם הסיכוי, ולאורך הזמן לא קורה כלום, מערכת הרגשית מתחילה להבין שלא מדובר פה בסכנת חיים מיידית, חד משמעית, ואז היא מתחילה לעבור, לדאוך, להסתגל, ואז אנחנו פוחדים פחות ופחות. עכשיו, מי שקשה לו עם האי-וודאות הזו, מי שמתחיל להתעסק ולחפור במחשבות ובחרדות ומה יכול להיות, הוא רק מעצים לעצמו. הרי איך מערכת הרגשית עובדת? המערכת הרגשית היא מאוד פרימיטיבית. אוקיי, ההיגיון שלנו מאוד מפותח, עבר אבולוציה מאוד יפה ב-200,000 שנה האחרונות, והיום מסוגל לעשות דברים מדהימים. מערכת הרגשית, לעומת זאת, היא תקועה בגיל 4. היא לא התפתחה יותר מדי בהתאם. אבל מה קורה? היא מסתכלת על כל הבלגן שקורה בהיגיון. ההיגיון יושב פה מקדימה במה שנקרא ה-prefrontal cortex, אוקיי, בחלק הקדמי של המוח, ומערכת הרגשית יותר מאחורה באמצע כזה. שמערכת הרגשית מנסה ככה להסתכל דרך חלון קטן, מה קורה מקדימה במוח, ואם היא רואה איזשהו דגל אדום, אז היא מתחילה ללחוץ על כפתורים ולפריש אדרנלין או סרטונין או אנדורפינים או כל מיני כימיקלים לגוף.
כדי שומע שנהיה ערניים לזה?
בטח, בטח. עכשיו, בסופו של דבר, אין לה מושג באמת במה מדובר. היא לא יודעת מה זה מבחנים ועבודה ונהיגה וכל הדברים האלה. היא רק יודעת שאנחנו השתמשנו באיזשהו דגל אדום, ולכן היא מתחילה לחפור בתוך, ללחוץ עוד על הכפתור הזה. ולכן, כשאנחנו בעצם מתחילים להתעסק באיזשהו חשש או פחד או מחשבה, ואנחנו ממשיכים בעצם למנף כאלה דגלים אדומים למערכת הרגשית, אז היא עוד יותר לוחצת על הכפתור, עוד יותר מפרישה אדרנלין, ואנחנו רק מגבירים את הלחץ שלנו. Okay? אנשים שלומדים שהלחץ הזה הוא טבעי, ואין מה לעשות, והם לא חופרים בו כל הזמן, אז הם לא שולחים את האות הזה למערכת הרגשית, ואז היא לא ממשיכה להפריש את האדרנלין. ועם הזמן, הלחץ הולך ודורך, חוזר פחות מדי שבוע. אז יש את האופציה של הסתגלות רגשית, כולנו לחצים אותו דבר מדברים מסוימים בהתחלה, השאלה היא...
אי אפשר לא להילחץ, כמובן, אבל אתה אומר שהטיפול שלאחר מכן הוא המהותי.
נכון, הלחץ, כולנו נחווה לחץ במיוחד במצבים חדשים. השאלה היא איך אנחנו מגיבים ללחץ הזה. אם אנחנו מגיבים בהשלמה וקבלה והאכלה, אז הלחץ דורך עם הזמן ככל שלא קורה כלום. אבל אם אנחנו מגיבים בבהלה, מתחילים להתעסק בזה או לחפור בזה או לנסות להשתלט על זה, לתת לגיטימציה לפחד, מערכת הרגשית מבינה שהיא בצדק, והיא עוד יותר ממשיכה. ללחוץ על הכפתור, לפריש את האדרנלין לגוף, ואנחנו שומרים על המצב הזה של לחץ קבוע, וזה יכול להמשיך ככה שנים. כי מערכת הרגשית לומדת רק שפה אחת. ניסיון. ככל שהיא נשארת בתוך מצב נתון, ואנחנו לא מתערבים, ועדיין לא קורה כלום, אז היא לומדת שבעצם אין סכנה, ואז היא דואכת. זה השפה שהיא מבינה. ככל שאנחנו מתעסקים עוד יותר בדבר שמלחיץ אותנו, נותנים לגיטימציה.
זה נשמע מהדברים שיש לנו שליטה על המצב. עכשיו, אנחנו פה מדברים על תופעות שאנשים מנסים איבדו שליטה על ה... על המערכת הרגשית שלך. אתה לא באמת שולט ברגשות שלך או על האובססיות שלך, לא?
יש, אני...
כשאני חרד, אני חרד. אם הייתי שולט בזה, זה היה קל לפתור את זה, אבל זה לא כך, לא?
אז בוא נגיד חצי-חצי, כי אני מתאר את הלחץ, אני מחלק את הלחץ לשניים. יש לחץ ראשוני ויש לחץ משני. הלחץ הראשוני זה הלחץ הישיר והמיידי שאנחנו חווים כתגובה לאיזשהו גירוי. אוקיי, תחשוב עכשיו שאתה ילד קטן ואתה ישן בחושך ופתאום בום, יש איזה פחד מהחושך. או אתה נכנס לסרט אימה. כן. או אתה עולה לרכבת הרים. צריך לדבר עכשיו מול קהל. הנה, אני נכנס עכשיו לאולפן, דבר ברדיו. אוקיי, אני חווה לחץ. אוקיי, זה לחץ ראשוני, הוא טבעי, אין לנו מה לעשות איתו, אי אפשר לשלוט עליו. ואז יש מה שנקרא הלחץ המשני. הלחץ המשני הוא תוצאה של איך אני מגיב אל הלחץ הראשוני. אז אם אני עכשיו אומר לעצמי, אוקיי, הלחץ שאני חווה, זה טבעי למצב, נכנסים לסרט אימה, חווים לחץ, הכל בסדר. כן. עולים מהרכבת הרים, הנה אני בא לדבר באולקבן, יש לחץ, נכון. הכל טבעי, הכל בסדר. אז מה שקורה, זה אני לא נותן פרשנות שלילית, אני לא מרים דגלים אדומים, ואז מערכת הרגשית לא מפרישה עוד יותר לחץ. ואז ככל שנשארים באותו מצב ולא קורה כלום, אז ההסתגלות, אנחנו עוברים את ההסתגלות הרגשית. הלחץ עובר עם הזמן, זה הלחץ הראשוני, אבל...
הלחץ הזה שריד אבולוציוני למצב של סכנה, של fight or flight, של כל המצבי סטרס האלה, כן, אוקיי.
נכון, זה fight or flight למצבים הישרדותיים.
מעניין, וואו.
אבל היום אנחנו לא כל כך חיים במצבים הישרדותיים, לפחות לא כרגע.
שמחתנו, כן.
כן, כן, תלוי ביום.
מטייל בספארי, אולי רודף אחריך הנמר.
כנס לשטח דאעש או...
כאלה, נכון.
אבל כרגע ביום-יום אין לנו יותר מדי מצבים כאלה, והמערכת הרגשית לא מבינה את זה, לא התפתחה יותר מדי. היא עדיין פועלת כמו שהיא למדה, כל הזמן לחפש בעיות. אז כל דבר חדש או לא ברור, או כל דבר שאנחנו נותנים איזה פרשנות שלילית, היא מבינה, יש פה סכנה, לוחצת על הכפתור, מפרישה אדרנלין, ויש לנו את הלחץ הראשוני. עכשיו, אז זה אין מה לעשות, עם זה אין מה לעשות. אבל, בנקודה הזו, אחרי שאנחנו חווים את הלחץ, יש לנו איזה נקודה של פרשנות. האם אני אומר לעצמי, כל הלחץ הזה שאני חווה, הוא בסדר או הוא לא בסדר? אוקיי, הלחץ יכול להתבטא במחשבות. משהו לא בסדר, יקרה משהו רע, אני חייב לברוח מפה. אם אני אומר לעצמי, בסדר, זה מחשבות טבעיות שקורות במצב של לחץ, כמו בסרט אימה. אוקיי, אני נותן להם להיות, אז אני בקבלה. לא מפרש את זה כלא תקין. הלחץ יכול להתבטא בתחושות. דפיקות לב, רעידות, זעה, טשטוש חושים. אם אני אומר, בסדר, ככה הלחץ מתבטא. אז אני משלים גם עם זה, ואני בקבלה. או הלחץ מתבטא בדחפים התנהגותיים, כל הפונקציה של לחץ, זה fight or flight, להגיב. כן. אז אם אני אומר, בסדר, אז יש לי דחפים עכשיו לברוח או להימנע, או הלחץ מפריע לי לתפקד, קשה להתרכז, קשה להירדם, קשה לתפקד מינית ככה, מאוד משפיע לתפקוד. גם פה, אם אני נותן פרשנות, הכל בסדר, אני לא מתערב, הלחץ עם הזמן מבין שבעצם אין פה סכנה מיידית, עובר לבד. אז זה הלחץ הראשוני. אבל, אם בנקודה של הפרשנות, אני עכשיו בא ואומר, רגע, מה קורה פה? זה לא אמור להיות ככה. למה אני חושב ככה? אם אני חושב ככה, אולי זה נכון, אולי באמת יקרה משהו. מה הם המחשבות האלו? אני נבהל מהמחשבות. או מהתחושות.
אתה יודע, ממש נבהל מהבהלה עצמה, פוחד מהפחד.
פחד מפחד.
ממש, וואו.
הרי זה הגדרה של פוביה.
זה מין לופ כזה, די.
פחד מפחד.
וואו.
זה הגדרה של חרדה, או פוביה, או ב-OCD. כל ההפרעות השונות בעצם, הם פחד ממה שעובר עלינו. אם אנחנו פוחדים מהמחשבות, אז נקרא לזה OCD, כי אנחנו רוצים להילחם במחשבות הלא נעימות. אם אנחנו פוחדים מהתחושות, אז נקרא לזה פוביה, כי אנחנו רוצים להימנע. התחושות האלה, או בהפרעות אכילה, אנחנו רוצים להשתלט על הגוף. אז יש לנו את כל התחושות האלו. אז אם אנחנו נותנים פרשנות של ביקורת, משהו לא בסדר, על מה שעובר עלינו בגוף ובראש, אז הפרשנות רק יוצרת עוד יותר בהלה, עוד יותר לחץ, ועכשיו יצרתי מה שנקרא לחץ משני. ולחץ משני הוא כן בשליטתנו.
וואו.
אוקיי? לגמרי תוצאה של הפרשנות שלנו, ולא של המצב החיצוני. אז יש לנו את המצב החיצוני שיוצר את הלחץ הראשוני, ויש את הפרשנות שלנו שיוצרת את הלחץ המשני. ככל שאנחנו מעצימים את הלחץ המשני, לא נעבור הסתגלות הרגשית גם על הלחץ הראשוני, כי אין למידה. ככל שאנחנו נשאר באותו מצב ונראה שלא קורה כלום, לא רק שלא ניצור לחץ משני, גם הלחץ הטבעי הראשוני הוא יידח עם הזמן.
יש דרך לטפל בהלחצה העצמית הזו, בלופ ההלחצות הזה?
בוודאי. יש כמה שיטות טיפול, אבל היום הטיפול המוביל בחרדות זה בכל הספקטרום של CBT או טיפול קוגניטיבי התנהגותי. עכשיו, איך אנחנו רוצים לטפל? קודם כל, חשוב להבין איך נוצרה הבעיה כדי שנדע איך לשנות את הדפוסים, את התגובות שלנו. אני, כן. את ההסבר שאני תמיד נותן למטופלים הוא כזה. אוקיי, תיקח ילד, והילד הזה פוחד מהחושך. אוקיי, ומה הוא עושה? בורח לחדר של ההורים. עכשיו, נגיד שלהורים יש שתי אופציות. אחת היא לתת לילד לישון איתם. השנייה היא להחזיר את הילד לחושך. Okay? אז אם הם מחזירים את הילד לחושך, כל ההסברים שלהם וכל ההיגיון לא ישכנו את המערכת הרגשית של הילד. המערכת הרגשית היא פרימיטיבית, היא לא מבינה את כל השפה המתקדמת הזו.
כן.
ואז מה קורה כשמשאירים אותו עוד פעם לבד בחושך?
עוד פעם מפחד, ודאי.
ועוד פעם הוא בורח, ועוד פעם מחזירים, ובורח, ומחזירים. אחרי כמה פעמים הילד אומר, טוב, לא נותנים לי לברוח, אז בוא ננסה להישאר. אז הוא נשאר, בסוף מה קורה? נרדם, קם בבוקר, רואה שלא קרה כלום. אבל מערכת הרגשית היא לא פריירית. היא אומרת, אוקיי, בסדר, אתמול לא היה דינוזר, אבל אולי היום יהיה דינוזר. ועוד פעם היא מפעילה אותו, ועוד פעם הוא בורח, ועוד פעם מחזירים אותו. ועושים את הפינג פונג הזה כמה שבועות. השבועות כמה דברים מתחילים לקרות. קודם כל יש את המערכת הרגשית של הילד. אוקיי? מתחילה להבין שלמרות שהיא מפעילה התראה, עדיין הילד נשאר כביכול בסכנה, אבל לא קורה לו כלום. ואז היא מתחילה להבין שאופס, אין פה דינוזר. שהיא טעתה. ואז היא מתחילה לאט לאט להוריד את עוצמת הפחד. הרגש הולך...
אז דווקא נכון כן לחשוף את הילדים לפחד עצמו, למצב עצמו, כן?
אם אתה רוצה שהמערכת הרגשית תלמד בשפה שלה, השפה שהיא לומדת דרכה היא ניסיון. רק דרך ניסיון שהיא טועה, היא עוברת הסתגלות רגשית. ברור שאפשר לעשות את זה בצורה אמפתית.
כן, בדיוק.
לא לחיץ את הילד עוד יותר, לצעוק עליו, לנעול אותו בכוח.
כן, כן, אם ילד פוחד...
לא, תמיד יש לו את האופציה לחזור אלינו, ותמיד אנחנו מחזירים אותו בעדינות, הכל בסדר. אבל לאט לאט מערכת הרגשית מבינה שבעצם אין פה סכנה, ואז היא עוברת הסתגלות רגשית. זה דבר אחד שקורה. עוד דבר שקורה, הילד מתחיל להבין על עצמו כמה דברים. קודם כל הוא מתחיל להבין שכל המחשבות בראש שלו מדברות שטויות. יבוא מפלצת, יאכל אותך, תדמות, וזה לא קורה. והוא מתחיל להבין שיש לו מחשבות לא נעימות, שהוא לא יכול לעצור אותן. מצד שני, הוא לא חייב להאמין להם. הוא לא חייב להתעסק בהם. אז הוא לומד להשלים עם הנוכחות של מחשבות רגשיות בראש. אז זה דבר אחד שהוא לומד. עוד דבר שהוא לומד זה יש לו תחושות לא נעימות, דפיקות לב, רעידות, זהה. אבל הוא לא מת מזה, הוא לא משתגע מזה, בסוף זה אפילו...
כשהגוף נכנס למצב של fight or flight, לא קרה כלום. אפשר לחיות עם זה.
אבל הוא לא באמת מת מזה, לא השתגע. ואז הוא לומד שזה עובר לבד. אז הוא לומד להשלים גם עם התחושות. הוא לומד שיש לו גם דחפים למשל דחף לברוח, הוא מנסה, מחזירים אותו, בסוף הוא בוחר להישאר, כלומר, הוא יכול להתנגד לדחף הזה, הוא לא חייב להקשיב לדחף הרגשי ולעשות מה שהוא אומר לו. הוא יכול לבחור. ודבר אחרון שהוא לומד זה גם אם הוא לא יקשיב לרגש, ולא יברח, ולא ירגיע, ולא שום דבר, עדיין הרגש הזה דורך לבד, עם הזמן, אפילו חוזר פחות מדי שבוע. אז הילד הזה מפתח מה שנקרא ביטחון עצמי רגשי.
וואו, טוב, כמובן שאני כהורה מיד הייתי לוקח אותו וישן איתו עד גיל 20, אבל זה רק...
רוב המטופלים שלי, זה מה שההורים שלהם עשו.
בדיוק. בגלל זה הגיעו. אני חושב שהילד יהיה מטופל שלך או של אחרים מתישהו, אוקיי. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חוט מתאי אור אנושיים פותח על ידי צוות חוקרים מצרפת. החוקרים הם מהמכון הלאומי לבריאות ומחקר רפואי שבבורדו, והפיתוח החדש אמור לשמש מנתחים לתפור פצעים או להרכיב שתלי אור. היתרון הגדול הוא שהחוט הזה עשוי מרקמה אנושית, והוא לא מעורר תגובה של מערכת החיסון שעשויה להפריע, כמובן, את ההליכה החלמה. הדברים פורסמו ב-New Scientist. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי חייק, מנהל המערך לכירורגיה פלסטית וכוויות במרכז הרפואי אישי בתל השומר. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד על הפיתוח החדש הזה, אותו חוט.
אז ככה, יש הרבה מוצרים היום שמנסים לחכות או להדפיס אור בצורה כזו או אחרת, וחלקם, כשמדובר על לא פעם על... מרכיב מן החי, אז צריך לראות במה מדובר. גם עליי פרסמו פעם שהחלפתי פנים של מישהו עם אור של פרה. אז בואו קצת נדייק. יש הרבה מרכיבים בחומרים רפואיים או בתכשירים רפואיים שאנחנו משתמשים שמקורם הוא מן החי. עכשיו, בין זה לבין להדפיס אור, אור בכלל הוא האיבר הקשה ביותר בגוף להשתיל אותו על מישהו אחר. כי האור שלנו הוא אחד האיברים הגדולים בגוף, והוא זה שמשמש לנו בעצם מערכת הגנה. אז מה שהם פיתחו, וזה משהו שאנחנו עובדים במקביל על ממש להדפיס אור על בן אדם, לא חוט, אלא אור מהאור של עצמו אבל.
ממש הדפסה תלת מימדית של אור מהתאים המקוריים של החולה?
נכון.
וואו.
אז אנחנו היום בשיבא, דבר ראשון, הקמנו לפני שנה וחצי, וכבר השתלנו שני אנשים, עם אור של עצמם שאנחנו מגדלים בתרביות במעבדה.
וואו.
ומחזירים את זה לחולה עצמו. אני מאמין שבאיזשהו שלב זה יהפוך להיות הדפסה ממש של האור. יש לנו מכשיר אחר שהוא גם ייצור ישראלי, שהוא בעתיד ממש ידפיס אור ולאו דווקא חוט. חוטים בעבר היה למשל ממאי של חתול, קראו לזה קאטגאט. יש עדיין חוטי משי שזה מתולעת המשי. אז השאלה למה אנחנו מדברים, תחליפי אור היום, או בעצם תחליף של השכבה העמוקה באור, קיים ורובם באים מקולגן, מה שאולי חלק מכירים בתור חומרי מילוי או כל מיני קרמים. אז קולגן זה אחד המרכיבים של האור בכלל, לוקחים את זה ממרכיב בדרך כלל מן החי, והופכים אותו גם לחוטים או בעצם לשכבה מתחת לאור שיושתל כדי... בעצם שיווצרו פחות צלקות או פחות קביצות, מה שנקרא מגבלה פיזית, או בעצם מהצטלקות רעה שהגוף יודע לעשות. אין ספק שהם המציאו, ואם החוט הזה הוא באמת ניתן להשתמש בו ממרכיב שמתמסמס ולא יעשה בעיות, זה יהיה נחמד מאוד. צריך לראות בין השלב של הניסוי והיכולת להביא את זה למצב של ביצוע. אנחנו היום למשל גם בשיבא יש מוצר ישראלי שאנחנו איתו מדפיסים את החבישה על החולה. נכסים בלי לגעת כמעט בחולה, עושים הדפסה תלת מימדית של כמה מיקרונים
כן.
של חבישה על החולה, וזה עוד פעם, זה שינוי בתפיסה, במקום לייצר במפעל, במקום לעשות דברים, אלא לייצר, אם זה על המקום, אם זה בצורה, בוא נגיד, מתאימה יותר מבחינת personalized, להתאים ממש את החבישה ולא איזשהו ריבוע כמו גזה לשים על חולה, אלא פשוט להדפיס עליו משהו שיצפה אותו כמו שכבה מאוד 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 דקה של כמו קורי הכביש למשל, שיש להם את אותו מבחינת החבישה, יש לה את אותה תכונות, אבל היא נצמדת, עושה, מכסה, מתפקדת בנשימה וכולי מבחינת האור כמו אור של אותו פציינט, וזה באמת נחשב תחליף לשכבה העליונה של האור. אז זה נמצא, אני שמח שיש לנו גם מתחרים, ואני שמח שמפתחים עוד דברים, כי בסוף היום התעשייה מאוד מאוד מחוברת, ואם הם יצריכו להביא משהו חדש, אני מאמין שזה מעבר לשלב של ניסוי יגיע גם לפועל. התהליכים האלה לוקחים המון המון זמן.
אבל הנה, באמצעותך גם למדנו שמדובר פה בסוג של מפץ גדול של טכנולוגיות, בכל מה שקשור להשתלות של אור, כפי שגם סיפרת לנו.
אז אני אומר, יש מפץ גדול, יש מפץ גדול בהכל. כל העולם עובד על טכנולוגיות שונות, יש כל מיני צורות של סליימרים היום להחליף את האור, ויש צורות של חבישות, כמו שאמרתי, להדפסת תלת מימד מרחוק, או מקרוב, או במעבדה. כולם מנסים, אנחנו מאוד שמחים, כי בסוף יגיע לנו פתרון, והעולם היום מתקדם בצורה אספוננציאלית, כאילו בחזקה לחידושים ולמהירות שדברים קורים, ואנחנו מקווים שזה יגיע לשימוש גם אצלנו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוסי חייק, מנהל המערך לכירורגיה פלסטית וכוויות במרכז הרפואי אישי בתל השומר. תודה לך.
תודה לך, יום מקסים.
ואנחנו חוזרים לדוקטור אוהד הרשקוביץ, מייסד מכון CBT לטיפול התנהגותי קוגניטיבי, הוא מומחה לטיפול ב-CBT. עצרנו בנקודה שבה ילד שפוחד מהחושך, אתה לימדת אותנו שעדיף לנו להחזיר אותו אל התופת, ושימשיך לפחד עד שהוא יירגע.
כן, שמענו דוגמה למקרה בריא, לילד שמלמדים אותו לישון, להישאר עם הפחד, לישון בחושך.
נכון.
עכשיו בוא נשמע דוגמה למקרה שהוא פחות בריא.
אוקיי.
אז אם נותנים לילד לברוח, נכון? הילד בורח להורים, וההורים אומרים לו, בוא, תשען איתנו, העיקר שהייתי רגוע, הילד נרגע והוא מבסוט.
זה אני, כן, בדיוק.
אז מה קורה פה? אז קודם כל יש לנו את המערכת הרגשית. המערכת הרגשית לא זכתה לניסיון שזקוקה לו להבין שאין סכנה, כי ילד ברח. הוא לא נשאר, הוא לא בדק. ולכן מערכת הרגשית ממשיכה להתריע התראה, ממשיכה להפריש אדרנלין, הילד ממשיך לפחד. לילה אחרי לילה, מהחושך, והדבר הזה יכול להמשיך שנים. יש לי מטופלים מבוגרים שעדיין פוחדים מהחושך, כי עדיין לא עברו הסתגלות רגשית או למידה רגשית.
תגיד, נורת לילה כזו לא תפתור את העניין? אפשר פשוט לישון עם נורה כזאת? קניתי ב-15
שקלים. אפשר, אבל מה קורה כשהילד הולך לישון במקום אחר ופתאום אין לו נורת לילה?
אז צריך לקחת אותה. שפנס, אוקיי.
אז עדיין לא קיבל את הכלים ואת
היכולת. תשמע, חושך זה לא נעים. הרי אנחנו יודעים שחושך תומן בחובו סכנות.
בהתחלה הרבה דברים לא נעימים.
נכון.
שאלה איך נתמודד איתם. אז הילד הזה, הוא ממשיך לפחד. והפחד הזה יכול להמשיך ללוות אותו שנים. זה מבחינת המערכת הרגשית. גם הלמידה שלו היא מאוד שונה. קודם כל, הוא לא לומד שהמחשבות הן מדברות שטויות. כי הוא לא בדק, הוא ברח. כן. אז מה קורה לו? הוא נוטה להיות מאוד קשוב לכל מחשבה שצצה לו בראש. גם אם זה מחשבה של המערכת הרגשית, הפרימיטיבית, הילד בן 4. אוקיי, יכול לקרות משהו רע, זה קטסטרופה, הנה אולי זה מחלה, אולי עכשיו אני אדבק במשהו. כל דבר שקופץ לו לראש, ישר הוא מאוד קשוב למחשבות האלה. במקום לקבל שזה קורה, יש מחשבות כאלה. אז זה דבר אחד, הוא מאוד קשוב למחשבות. דבר שני, הוא לא לומד שהתחושות של הרגש הן תקינות. הרי הרגיש לו טוב, היו לו רעידות, היה לו דפיקות לב, ברח לחדר של הורים ונתנו לו לברוח. אז מה הוא מבין מזה? שכל התחושות האלה הן לא תקינות, או מעידות על בעיה. אז זה לא מפתח סובלנות רגשית. להתמודד, להכיל, להשלים עם התחושות האלה. ואז כל פעם שהוא מרגיש לא טוב, הוא חושב שזה לא תקין. הוא רוצה לברוח, הוא רוצה לעצור את זה. איכשהו להרגיע ישר את התחושות. דבר שלישי, הוא לא לומד שיכול להתמודד עם הדחפים. הרי הרגיש דחף לברוח. ברח, נתנו לו. אז מה הוא לומד לעשות בחיים? להקשיב לדחפים הרגשים שלו, אם זה לברוח, להימנע, להשתלט, לברוח, לתקוף, לוודא, פרפקציוניזם, תקסים, כל דבר שצריך לעשות כדי להרגיע, להחזיר את המצב לתחושה של שליטה וודאות. הוא מאוד מנוהל על ידי הדחפים האלה. הוא לא לומד איך להשלים ולהכיל את הדחפים בלי להקשיב להם. וכתוצאה מכל זה, דבר אחרון, הוא גם לא לומד שאם הוא לא עושה כלום, פשוט מחכה, הרגש היה דוח לבד עם הזמן. אז בגלל שהוא לא מגלה את זה, מה הוא מאמין? כל הבלגן הזה רק ימשיך עד שהוא לא יעשה משהו. הוא חייב לעשות משהו כדי לפתור את הרגש ולעצור אותו. אחרת הוא ימשיך לסבול. אז זה מאוד נבהל מהלחץ, וכתוצאה מהבהלה שלו רק יוצר עוד יותר לחץ. ואז הוא נתקע במעגל קסמים, כי הוא מפרש כלא תקין את כל הביטויים השונים של הלחץ, אם זה מחשבות, אם זה תחושות, אם זה דחפים, אם זה השפעה על התפקוד שלו, על הריכוז, על השינה. ככל שהוא נבהל מכל הדברים האלה, הבהלה שלו יוצרת עוד יותר לחץ, עוד יותר סימפטומים, והוא תקוע במעגל קסמים. אז ככה אנחנו בעצם מפתחים כל מיני בעיות. עכשיו, התוכן של הפחד הוא מאוד משתנה מאדם לאדם, תולה במצב האישי שלו בחיים. אז חלק מהאנשים מפתחים היפוכונדריה, כי הם נחשפו איפשהו על הדרך לאיזה מצב ששבר להם את הביטחון ספציפית סביב בריאות רפואית. אולי שמעו סיפור, אולי ראו משהו בחדשות, אולי הם בעצמם חוו משהו. ואז התוכן הספציפי שהם נעולים עליו, הוא סביב המצב הרפואי שלהם.
אבל זה לא בהכרח, אתה אומר. כל אחד יש לו את עולם החרדות שלו.
זה מאוד אידיוסינקרטי, מאוד אישי.
כן.
וגם אין לזה משמעות. זאת אומרת, אין משמעות לתוכן של הפחד. אני יודע, אנשים, זה מה שאנשים מרגישים בראש שלהם ושומעים כל היום, אז הם חושבים שהתוכן הוא מאוד חשוב, וגם העולם הפסיכיאטריה נותנת הרבה כותרות והפרעות ספציפית לתוכן של הפחד.
נכון, אבל אתה אומר שלא.
אבל אני אומר שמבחינת המנגנון הרגשי, אין חשיבות. אין חשיבות לתוכן, לפחות לא מבחינת ה-CBT, כי הטיפול הוא אותו טיפול במנגנון הרגשי, וזה לא משנה מה התוכן של הפחד. אז ככה הבעיה נוצרת. אצל אחד זה יהיה היפוכונדריה, אצל מישהו אחר זה יהיה פוביה. אולי הוא היה לו חוויה טראומטית עם כלב, ועכשיו הוא מפתח פוביה מכלבים. הוא נתקע במעלית, עכשיו יש לו פוביה ממעליות. או הייתה איזו תאונה קשה ברכב, עכשיו הוא הרבה יותר קשוב לפחדים שלו, בנהיגה. אז כל אחד לפי מה שהוא חווה, אוקיי, בפוסט טראומה או הלם קרב.
כן.
אוקיי, קרה לנו חשיפה, הייתה לנו חשיפה לגירויים מסוימים במהלך קרב, ואז כל דבר שמזכיר לנו את הגירויים האלה, מבחינת רעש או אורות, יכול מאוד לדליק אותנו, יכול מאוד לקפיץ את החרדה הזו חזרה. אז כל ההפרעות השונות הן בעצם סימפטומים שונים או ביטויים שונים של אותה בעיה במנגנון הרגשי. ואז, איך אנחנו רוצים לטפל בזה? אז החלק הקוגניטיבי של הטיפול עוזר לנו לעשות סדר בראש. עוזר לנו להבין שלכולנו יש מערכת הגיונית ומערכת רגשית. שניהם מדברים, אבל בשפות מאוד שונות. כי המערכת הגיונית היא מדברת בשפה מאוד אובייקטיבית. למשל, היא מאוד מתייחסת לעובדות והוכחות וסטטיסטיקה ונתונים ודברים מהשטח. לעומת זאת, מערכת הרגשית היא מערכת שרק מחפשת איומים, רק מחפשת בעיות. והיא אפילו לא בודקת אם זה נכון, אז היא זורקת מילים כמו אולי, יכול להיות, מה אם, מרגיש לי ככה. שפה מאוד סובייקטיבית, ואז זורקת לנו אופציות לדברים שיכולים לקרות. ואם אנחנו מאוד סומכים על ההיגיון, אז אנחנו מקבלים שהמחשבות...
מדהים הם... שאנחנו תוצר של איזון בין שתי הגישות, כי שתי הגישות האלה צודקות הרי. כל מה שיכול להשתבש, משתבש בדרך כלל, גם בעולם הרגש, אבל גם צריך לחשוב בהיגיון וברמה סטטיסטית וכו'.
תלוי כמה אתה קונה את חוק מרפי.
קונה?
בסופו של דבר, דברים יכולים לקרות. אבל עד שהם יקרו, כמה אתה רוצה לחיות בחרדה?
נכון.
ככל שהיא תהיה קשוב לכל הזה כל הזמן, אתה רק תעצים אותו עוד יותר ותהיה בחרדה.
לגמרי.
אז בחלק הקוגניטיבי של הטיפול רוצים ללמוד לעשות הפרדה ביניהם. רוצים ללמוד, יש קול אחד שהוא היגיון, יש עוד קול שהוא רגש, ואם אנחנו לא נדע להבדיל בין שני הקולות, אז אנחנו נרדוף כל מחשבה רגשית שקופצת לנו בראש, גם אם זה שטויות של הילד בן ארבע מאחורה פה. אז אנחנו לומדים קודם כל לעשות סדר. איך מזהים היגיון, מה הוא הגיוני ומה הוא לא הגיוני, ולומדים לסמוך יותר על המערכת ההגיונית שלנו. וכמובן, לתת למערכת הרגשית לצעוק, אבל לאו דווקא להקשיב לה או להאמין לה. אז זה חלק מהעבודה בטיפול הקוגניטיבי. יש עוד חלקים, למשל, ללמוד איך לתזמן את החשיבה שלנו. הרי אם הילד הקטן הזה בא ודופק לנו בדלת 20 פעם ביום, אולי זה מחלה, אולי יש פה בעיה, אולי יקרה משהו רע, וכל פעם נפתח לו את הדלת, נכניס אותו ונחפור במה שהוא אומר, אז איך יראה היום שלנו? מלא בגלים כאלה של חרדה.
כן.
וזה לא נגמר.
אז מה עושים?
אבל זה לא באמת תורם לנו. זה לא באמת שעוזר לנו לפתור איזושהי בעיה מיידית. אפשר להתייחס לזה פעם ביום, כמה דקות, ומעבר לזה, להפסיק להעצים את הפרשת האדרנלין בגוף, ולהמשיך להפסיק להגביר את הלחץ. אז לומדים גם איך לתזמן את המחשבות שלנו, לקצר אותם, לדחות אותם, לחשוב רק פעם ביום, רק לכמה דקות, לחשוב בצורה אובייקטיבית, לומדים מהי חשיבה אובייקטיבית, מהי חשיבה רגשית. אז לומדים איך לקבל אחריות על כמה, לא רק איך אנחנו חושבים, אבל גם כמה אנחנו חושבים על אותם נושאים. חוץ מזה...
אפשר לקחת אחריות, כן, גם על הכמות של המחשבות האלה?
זה לא קל, כי הילד, הוא לא אומר, אה, סליחה, זה לא זמן טוב, טוב, אני הולך, אני שותק. הוא לא ככה, הוא ממשיך לדפוק בדלת ולצעוק, כי הוא לחוץ. צריך ללמוד איך לתת לו לצעוק. כמו הילד בחושך, שבוכה ומפחד. צריך לתת לו להמשיך לצעוק. אולי יקרה פה משהו, אולי אני מפספס פה משהו. ולא ישר להרגיע אותו, אבל כן להסיח את דעתנו מהילד. ואחד הדברים שלומדים בטיפול, באמת זה איך להסיח את הדעת, כדי להתמקד ולהתרכז ולחפור במה שהילד אומר לנו. אז אפשר לעזור לנו לתזמן דברים אחרת, בעזרת כלים של, או תרגילים של הסחות דעת, או תרגילים של הרפיה. הרבה פעמים יש שילוב של דמיון מודרך, והרפיות, ונשימות, ומדיטציה, ומיינדפולנס, וכל מיני תרגילים שיכולים או לעזור לנו להרפות, או לפחות להסיח את הדעת כדי לא עוד יותר לחפור במחשבות המלחיצות באותו רגע. תמיד אפשר, אם נראה לך שיש בזה משהו ואתה רוצה לחזור לזה, אין בעיה. אבל תקבע לעצמך זמן קבוע במהלך היום, שאתה יושב ואתה חושב על הדברים האלה, ולא 20 פעם ביום, ולא שעה כל פעם. כמה דקות, פעם ביום, ומספיק. ושאר היום אתה משתמש בכלים כדי להסיח את הדעת, כדי לא לחפור עוד ועוד ועוד ולהצים לעצמך עוד יותר את הלחץ. אז בהחלט אפשר ללמוד כלים כדי לא לחפור עוד יותר, לא להתזמן את החשיבה האחרת.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. זוכרים את הטיול האחרון שלכם למזרח? אולי לא הייתם שם בכלל. מחקר חדש קובע שצריכת קנאביס מעודדת היווצרות זיכרונות לא אמיתיים. כיום ידוע שעישון מריחואנה או קנאביס זה משהו שפוגע בזיכרון, אבל המחקר החדש מראה שצריכת סמים קלים עשויה גם לעודד היווצרות של זיכרונות בדויים, אם באופן ספונטני ואם בהשפעת שאלות מנחות. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Proceedings of National Academy of Science, והוא נערך על ידי חוקרים מהולנד, בלגיה, גרמניה, אוסטרליה וארצות הברית. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום רב.
ראשית, אני מבין שעד כה יש הסכמה שצריכת קנאביס זה משהו שפוגע בזיכרון.
כן, כן, באופן כללי, אם כי יש עדויות סותרות באשר לרמת ההשפעה או מידת ההשפעה, אבל אין ספק ששימוש ממושך בקנאביס פוגע בתפקודים קוגניטיביים רבים. עדיין לא ברור אם מדובר בפגיעה קבועה או בפגיעה זמנית.
עכשיו, במחקר הזה מדברים על זיכרונות בדויים. הכוונה היא לכך שמה שהמוח שלנו רוקם אירועים שהיו ולא היו מעולם בעצם?
אז הייתי נסער. אני לא חושב שמדובר באירועים שלמים שלא היו קיימים. יותר בפרטים של אירועים שכן חווינו, שעם הזמן אנחנו יכולים לא להיות בטוחים בדיוק מה יתרחש באירוע שעברנו על בשרנו.
זאת אומרת שהמוח לא רוקם כמו שאנחנו חווים למשל חלום, אז זו ממש מציאות חלופית וכו', זה לא המקרה, אבל אתה אומר שאם אני זוכר איזשהו אירוע, אפשר כן לבלבל אותי עם שאלות מנחות, אני יכול לחשוב שחוויתי שם איזה משהו קטן ברמת הפרט הקטן שם בהשפעת קנאביס.
כן, אנחנו, האמת שכולנו חשופים להשפעות כאלו על יכולות הזכירה המדויקת שלנו.
זה גם נכון, כן?
כן, זה כי אנחנו לא שולפים זיכרון מתוך המוח שלנו כמו להוציא ספר ממדף, וגם לא אפילו כמו קובץ ממחשב. מדובר בהבניה של הזיכרון. כל פעם שאנחנו נזכרים, אנחנו צריכים לחבר אלמנטים שונים לעשות את הסיפור השלם. וכשאנשים חווים את החוויות שהם תחת השפעת קנאביס, אז הסיכויים, לפי אותו מחקר שהזכרת, רבים יותר שגם ייכנסו או ייקחו חלק בתוך השחזור הזה, גם אלמנטים שאולי לא ממש יתרחשו. ואנחנו עושים את זה גם בתהליך של הסק הגיוני, של מה שאנחנו חושבים שהיה צריך להתרחש, ואז אנחנו פחות תחת השפעת קנאביס, פחות מבחינים בין מה שבאמת התרחש לבין מה שהיה צריך להתרחש. ושוב, מדובר בהעצמה של תופעה שהיא לא רק של משנה או משתמשים בקנאביס, אלא בעיה כללית.
אוקיי, אז אתה אחת מאוד זהיר בקשר למחקר הזה, שתיים, אתה מצביע על תופעה שהיא גם לא קשורה לקנאביס, כשאנחנו נזכרים במשהו, אז זו לא ממש קלטת שאנחנו שולפים, אלא צריך להרכיב את הסיפור קצת מחדש, ויכול להיות שמתפספסים או נוספים פרטים, או מושמטים פרטים בדרך, יכול להיות שהקנאביס פשוט הופך את זה לקשה יותר, או פוגע מעט ברמה הסטטיסטית בתהליך הזה.
כן, זה בעצם השימוש בקנאביס פוגע בדיוק החשיבתי שלנו, מה שלא צריך להפתיע אותנו כל כך. כן. אבל צריך להבין גם שהסיבה שקנאביס משפיע עלינו בכלל, זה בגלל שחומרים כמו קנאביס, שהם לא נמצאים באופן טבעי בגוף האנושי או במוח האנושי, הם בעצם חשובים בגלל יכולתם להתחבר לקולטנים שכן נמצאים במוח, שכן רגישים לחומרים אחרים דמויי קנאביס, כן? או דמויי החומרים הפעילים בצמח הקנאביס.
אז בוא באמת למד אותנו על החומר, זו תהייה באמת מרתקת. אם יש לנו קולטנים לקנאביס, ואין לנו קנאביס באופן טבעי או רגיל בגוף, אז באמת למה משמשים אותם קולטנים? יש לנו חומרים דמויי קנאביס בגוף?
כן, כן, יש משפחה שלמה של חומרים שנקראים אנדו-קנאבינואידים, זאת אומרת, האנדו הם בתוך הגוף, שהם כן קיימים באופן טבעי, ודרך אגב, כאשר מדובר על ההשפעה של כל סם פסיכוטרופי, כאילו משהו שגורם לנו לשינוי במחשבות, כל הסמים הללו פועלים על אותו פרינציפ, שאותם חומרים מצליחים לתפעל בצורה חזקה מאוד את כל אותם הקולטנים, את האנטנות הפנימיות שלנו, שרגישים בדרך כלל לחומרים שכן מופרשים בתוך המוח. אז לצורך אני אתן דוגמה אחרת, כן. אז אמפטמינים וריטלין והתרופות ל-ADHD וסמים שלוקחים, קוקאין ודברים כאלה, הם משפיעים עלינו מכיוון שהם מתחברים לקולטנים של דופמין. חומר שנותן לנו תחושת תגמול. אז הקנאביס, אותם חומרים פעילים, ה-THC הידוע, עובד עלינו מכיוון שהוא מצליח להתחבר לאותם קולטנים שבדרך כלל רגישים לחומרים הפנימיים, האנדו-קנאבינואידים שלנו,
כן.
וכך הם משפיעים עלינו, ובגלל ההרכב הכימי שלהם, הם חזקים יותר מאשר החומרים שמופרשים בגוף באופן טבעי.
אוקיי, אז אם באמת נרצה לדייק אולי מעט את הכותרת שלנו, אז סביר להניח ששימוש בסמים קלים זה משהו שמגדיל או מגביר את הסיכוי לתופעת הפרטים הלא מדויקים כשאני נזכר במשהו.
כן, והיה משהו אחר או קשור מתוך המחקר הזה, שאני חושב שכן ראוי לציון.
כן, בבקשה.
זה, מה שמעניין זה שהחוקרים לא מצאו שהשימוש בקנאביס פגע ביכולת של אנשים לזכור את מה שכן קרה להם. וזה הם היו בסדר גמור יחסית לתנאי בקרה. כן? ההשפעה הייתה אך ורק על תוספת של פרטים שלא היו קיימים במציאות. זאת אומרת, לא מדובר פה בקשר של זיכרון ברמה של אי-היווצרות זיכרונות אמיתיים, אלא בתוספת עליהם של דברים שאכן לא התרחשו, שאנחנו יכולים לטעות בקשר לאותם דברים, שוב, בגלל ההשפעה של מישהו שמנסה לשכנע אותנו שהדברים התרחשו אחרת, או בגלל הניסיון שלנו לעשות סנס של האירוע ולהוסיף פרטים שאולי לא היו קיימים.
זאת אומרת שגם ככה המוח שלנו תופר סיפור, הוא מנסה למצוא היגיון, ולפעמים קצת ממציא פרטים כדי שיהיה היגיון פנימי בסיפור, אתה אומר שהתופעה הזו היא בעיקר מתרחשת.
כן, והתופעה הזאת היא אוניברסלית. הניסיון לעשות חיבורים ולבנות סיפור קוהרנטי, זה חלק של כל מעשה סחירה שאנחנו נעשה. והתהליך הזה הוא מאתגר יותר אם מישהו חווה את החוויה המקורית תחת השפעת קנאביס.
טוב, אני משער שהדברים הם כחלק מהשיח של הלגיטימיות בשימוש בסמים קלים וכולי, אבל כאן באמת מצביעים על תופעה מאוד ספציפית, שכמובן היא מאוד מהותית, וגם יש לה השלכות משפטיות וכולי, אבל אנחנו לומדים ששימוש בקנאביס כנראה מגדיל את, את הוספת הפרטים, כשאנחנו נזכרים באיזשהו סיפור, ככל הנראה משהו בקנאביס גורם לנו להוסיף פרטים שלא היו שם. תודה לך על השיחה הזו, פרופ' דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
כל טוב.
אנחנו עוסקים בהיפוכונדריה. בוא נדבר באמת על היפוכונדריה, דוקטור אוהד הרשקוביץ. עסקנו בזה קצת בשעה הקודמת, אז על הבעיה ואולי גם על הפתרון שלה.
אוקיי.
כי בסוף כולנו נמות, וזה לא טוב. בסוף יהיה רע מאוד לכולם.
זה סובייקטיבי.
זה גם נכון.
אי אפשר לברוח מהמוות, יחד עם זאת אפשר להחליט איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו, כמה ליהנות, ונכון. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, יש אנשים שמאוד עסוקים בדברים שאין להם שליטה עליהם, שאין להם ודאות, וכמובן המצב, הבריאות הגוף שלנו היא אחת הדברים שאנחנו לא תמיד מודעים מה קורה שם ומה יכול לקרות. אפילו לפני שנה, שנתיים לדעתי, היה קצת יותר נוכחות לרשת הנפוצה בתקשורת, לדעתי כן, ואז באותה תקופה פתאום הגיעו לה הרבה יותר מטופלים שפחדו כל הזמן שיש להם את הרשת הנפוצה. כל דגדוג באור, כל תחושה מוזרה בברך, הרבה סימפטומים לא ברורים, ישר הראש שלהם הלך לרשת הנפוצה. וכמובן שהם הולכים לעשות בדיקות ולא מוצאים כלום, אבל אולי לא מצאו כלום, כי זה עדיין בשלב שאי אפשר לזהות אותו. זה לא משהו, זה לא מחלה שקל לזהות אותה. אולי הרופא עשה טעות, אולי הם לא סיפרו את כל הסימפטומים הנכונים. ולכן, בגלל שהיה להם קשה להגיע ל-100% ודאות, הם כל הזמן התעסקו בחרדה שאולי בכל זאת זה זה, והרבה פעמים חוזרים לרופא או רופאים מספר פעמים כדי לנסות להגיע לוודאות שהכל בסדר. אבל בגלל שזה מאוד קשה להגיע ל-100% ודאות, אז כמובן שהם תקועים בלופ הזה. אז יש אנשים שסובלים מהיפוכונדריה, יכולים להגיע לחדר מיון ולרופאים עשרות פעמים בחודש, אם לא בשנה.
וואו.
ממש חיים סביב הדבר הזה כל הזמן. אבל לפני תרשת הנפוצה, כמובן, היה, ועדיין יש, הרבה סביב סרטן, וסביב איידס, וסביב מחלות קשות אחרות. וגם באיידס, יש תקופה שלא מזהים בהתחלה, לוקח חצי שנה או כמה חודשים עד שיכולים לזהות אותה. ולכן אולי זה היה מוקדם מדי, אולי צריך לבדוק עוד פעם, אולי עכשיו הפעם זה קרה, אולי קודם לא נדבקתי ועכשיו נדבקתי. אז יש כל מיני דיונים בתוך הראש של הסובל, שמובילים אותו לחשוב שאולי אין 100% ודאות וצריך עכשיו לבדוק עוד פעם.
נזכיר משפט של ג'ורג' מסיינפלד שאמר שהוא שמע שסרטן זו מחלה שהיא לא כואבת בהתחלה, ולכן כל פעם שלא כואב לו, אז הוא בטוח שיש לו סרטן. זה קצת כזה. אוקיי.
כן, הוא בהחלט הקסטנזה.
נכון, בדיוק.
בהחלט היה קצת היפוכונדריה. בכלל חרדתי.
אז זה אנשים שממש מבזבזים זמן של עצמם, כסף של עצמם ושל המערכת וכולי, זה משהו מאוד משמעותי.
זה גם של המערכת, זה גם של עצמם, וגם של הסובבים.
כן.
המשפחה, החברים, נכון. בזוגיות, הכל מושפע, ולפעמים אחרים סובלים מהדברים האלה, מרוב שיש כל כך בהתעסקות. מדברים על זה, מרגישים את זה, משדרים את הלחץ, מתנהלים סביב הדבר הזה, רוצים שאחרים יעשו בדיקות, יעזרו להם איכשהו עם התקסים סביב הבדיקות. הדבר הזה באמת שואף הרבה זמן וכוח ואנרגיה מהחיים של אותו סובל ושל הסובבים. וכל זה בסופו של דבר תוצאה מהחוסר יכולת להתמודד עם האי-וודאות, מהקשיבות יתר למחשבות המפחידות, שכולנו סובלים מהם מתישהו. אבל אם אני חוזר לדוגמה שאני מקודם, של הילד שלא למד לישון בחושך ולא למד
ילד
לפחד.
ילד שפוחד לישון בחושך, אז יש לו שתי אלטרנטיבות, או לתת לו לישון עם ההורים, כפי שאמרת, או להחזיר אותו שיתרגל לאט לאט כמובן, בגבול הסביר.
נכון, אבל מי שלמד לברוח מהחושך, הוא לא למד להתמודד עם הלחצים, עם הפחדים, עם המחשבות שלו.
נכון.
ואז הוא למד להיות מאוד קשוב. אז זה אנשים שסובלים מהיפוכונדריה וחרדות אחרות ואובססיות אחרות, הם למדו להיות מאוד קשובים לתוכן של המחשבות. הם לא למדו שיש מחשבות שהן לא הגיוניות, שזה בא ממערכת הרגשית או הרגלים ישנים. הם לא למדו שזה מפעיל גם לחץ בגוף ותחושות לא נעימות, וזה גם בסדר. הם לא למדו שהם יכולים להתאפק ולהכיל את זה וזה יעבור. אז הם מאוד מאמינים וקשובים למחשבות, הם מאוד נבלים מהתחושות, הם מאוד מופעלים על ידי דחף לבדוק כל הזמן או לעשות איזשהו טקס. הם לא חושבים שהם יכולים להתנהל אחרת. אז אנשים שסובלים מהיפוכונדריה הם מאוד תקועים בלופ הזה. הם מאוד קשובים לכל דבר צד שקופץ להם הראש. אבל אולי, יכול להיות, מה אם הפעם זה שונה? והם קשובים והם חופרים ומעצימים, ואז הם הרבה יותר לחוצים כתוצאה, והם הרבה יותר מרגישים דחף לבדוק את זה שוב ושוב ושוב, וזה לא נגמר. יש לי אנשים שהגיעו אליי רק אחרי שנים של סבל, כי הם לא היו מוכנים לקבל את האפשרות שהמחשבה שלהם היא לא נכונה. וואו. למרות שהסובבים אמרו להם, הרופאים שלחו אותם לטיפול, הסובבים אמרו זה כבר לא הגיוני, אבל מרוב שהם למדו להיות כל כך קשובים למחשבות, הם לא היו מוכנים לשקול אופציה כזו שהמחשבה היא לא נכונה, ועכשיו יוותרו על כל הבדיקות שלהם, ולכן הם לא הגיעו לטיפול.
תגיד, עידן המידע והעובדה שאנחנו חשופים לאין סוף מידע, זה משהו שהוא קטליזטור, זה משהו שמאיץ את התופעות האלה, כי אנחנו מוצפים ומוקפים במידע מטורף.
כן, ברגע שאין לי את הביטחון העצמי הרגשי שלי, שזה אומר, אין לי את היכולת לקבל שיש לי מחשבות ותחושות, אז כל דבר שמקפיץ לי את המחשבות הרגשיות, okay. כל דבר שמקפיץ אותי עכשיו יכול באמת להיות טריגר לעוד יותר לחץ. אז היום באינטרנט, אתה יודע, יש לך דוקטור גוגל, ישר אתה נכנס, מחפש ומוצא 1,000 דוגמאות הכי נכון. קטסטרופליות לכל מה שאתה חושש ממנו, וישר זה מקפיץ אותך.
וואו.
או הייתה לי עוד דוגמה בראש, אתה הולך לסרט, אתה שומע סיפור מסבתא, אני לא זוכר, אתה לי עוד דוגמה, ובכל אופן, ככל שאתה, עכשיו אני נזכרתי, יצא הספר הסוד.
נכון.
זוכר?
ברור, ברור, זה תחשוב חיוב, בגדול, תחשוב, זה מחשבה מחוללת מציאות, תחשוב שאתה עשיר, מתישהו תקבל.
נכון. המחשבה יוצרת מציאות.
נכון, זו התובנה.
עכשיו, אנשים לקחו את זה לקיצון. כאילו, מה שאני אחשוב, זה מה שיקרה. ישר עשו חיבור של אחד על אחד, ובאותה תקופה שהספר היה מאוד פופולרי, נכון, ואנשים כולם קראו אותו,
נכון.
אז הגיעו אליי הרבה אנשים שהתחילו לפחד מפחיד. יותר מהמחשבות שלהם, שאולי איכשהו קודם הצליחו להגיד, טוב, המחשבה הזו אולי לא צריך להקשיב לה.
עכשיו מהפחד שהמחשבה תגרום למחלה?
כן.
וואו.
כן. או לכל דבר אחר.
זאת אומרת שמחשבה מחוללת מציאות, לא תמיד אנחנו רוצים שהמציאות הזאת יקרה, כי יש מחשבות רעות, וואו.
כן, אבל ככל שאנחנו נבהלים ממחשבה,
וואו.
אז הלחץ הזה רק מגביר את אותה מחשבה, כי מערכת הרגשית אומרת, המחשבה הזו חשובה, כי אתה נלחץ ממנה, אז בוא נתמקד בה. ואז היא עוד יותר מתגברת, ועוד וואו. יותר מלחיצה אותנו. אז באותה תקופה היו הרבה שפתאום התחילו לפחד, שאולי המחשבות שלהם כן מעידות על משהו שהולך לקרות, או כן ייצרו את הדבר הזה, או יגרמו לאיזה משהו. היה לי גל של הרבה מטופלים שהיה להם אובססיה OCD ספציפית סביב הדבר הזה. הם מאוד נבלו מהספר, התחילו לפחד יותר מהפחד שבאמת יהיה להם איזו מחלה או היפוכונדריה או תכנים אחרים. זאת אומרת, היפוכונדריה זה סוג של אובססיה. אז אובססיה היא מנגנון רגשית שהיא לא תלויה בתוכן ספציפי, אז זה יכול להיות סביב מחלות. זה יכול להיות סביב תאונות, זה יכול להיות סביב קטסטרופות גדולות יותר, דברים שהם בשליטתי, דברים שהם לא בשליטתי, זה לא ממש קשור לתוכן. אבל ברגע שאני נבהל מהמחשבה, אז אני רק הולך להתעסק בה עוד יותר, ולהעצים אותה ולהעצים את החרדה שאני חווה. אז כמובן באותה תקופה אנשים התחילו לפחד הרבה יותר מהמחשבה, אולי יהיה לי סרטן. אוי, חשבתי ככה, עכשיו הולך להיות לי סרטן.
בעצם המחשבה שהיא תחולל את המציאות, כן.
נכון, נכון, נכון.
לא, אז מה צריך לעשות? מדיטציה, לעצור את המחשבות, למחוק את המיינד. מה עושים? זה קצת הצד השני, שיש הרבה אנשים, אני כמובן, זה נחמד לשמוע על סיפורים של אנשים כמובן, שחושבים חיובי וכולי, וגם נרפאו מסרטן. אבל לצערנו, יש הרבה אנשים שחושבים חיובי וכולי, ולא נרפאו. המלחמה עצמה היא לא רק במיינד שלנו, דה פקטו.
נכון. ואני מאוד רוצה להבדיל פה בין...
זה לא תמיד מחולל תרופות, וזה לא תמיד, זאת אומרת, זה לא תמיד מרפא, וזה לא תמיד גורם למחלה.
אני רוצה מאוד להבדיל פה בין המחשבה על מחלה או קטסטרופה אחרת, לבין הסיכוי. ברור שיש סיכוי. אם היה לנו 100% כן. ודאות, אז לא היינו מתעסקים בזה בכלל. נכון. היינו אומרים פה, אין פה בעיה. אלא אם כן אנחנו מתעלמים, כמו אנשים לפעמים בנהיגה פשוט באמת נוהגים בצורה מופרזת ומתעלמים מה, מהפחד שאולי יקרה משהו. אז יש סיכוי שיקרה משהו, אבל כולנו חיים עם אותו סיכוי. זאת אומרת, לכולנו יש רמת אי-וודאות.
אלא אם אתה מעשן, ואז הסיכוי יותר גדול לחלק מהמחלות.
יכול להיות, ומצד שני, יש אנשים שמעשנים כל החיים ועדיין.
נכון, אבל...
חיו 90 ולא מזה מתו, ויש אנשים שמתו מסרטן ריאות בלי לעשן בכלל. אז שום דבר לא מבטיח. אין פה הבטחות.
נכון, אין 100%, אבל כן יש מה שמגביד.
יש סיכוי, זה בהחלט.
נכון.
אבל לכולנו יש סיכוי כלשהו. אוקיי, לכולנו יש היוודאות, חוסר שליטה, וסיכוי כלשהו שיקרה משהו. יחד עם זאת, יש אנשים שסובלים הרבה יותר מהחרדה מהסיכוי הזה. אוקיי, וזה כבר לא קשור לסיכוי, כי כולנו יש לנו סיכוי כזה. אוקיי, זה כבר קשור לאיך אנחנו מתמודדים עם האי-וודאות. אז לחזור למה שאמרתי קודם,
כן.
ככל שאנחנו יותר עסוקים באי-וודאות, בסיכוי שיקרה משהו, אנחנו רק מעצימים לעצמנו את החרדה, לא באמת מבטיחים שיש יותר סיכוי, פחות סיכוי, לא פותרים את העניין, לא מגיעים לוודאות, לא פתאום נגיע להבטחה שלא יהיה מחלה. אנחנו לא באמת נשפיע. ההפך, לפעמים לחץ כרוני,
נכון, הוא כן גורם למחלה, נכון?
נכון,
כן, מדברים בזה לאחרונה.
כן יכול להגביר את הסיכוי נכון, למחלות מסוימות.
אוטואימוניות וכולי.
נכון. נכון, וגם זה לאורך זמן, בדרך כלל שנים, לחץ גבוה, וזה גם לא אחד על אחד.
נכון.
אני רוצה שאנשים, כל המזינים שעכשיו עם חרדה...
לא, לא, אתה צודק לגמרי, זה בדיוק, זה לא, כפי שאמרת, זה לא אחד לאחד, אבל יש טענה שזה איכשהו קשור.
כן, אבל הלחץ עצמו זה לא מה שיביא לנו את, את הוודאות, ואת ההבטחה שלא יקרה שום דבר. אבל יש לנו הרבה השפעה. על כמה אנחנו יכולים לסבול, כמה אנחנו צריכים לסבול מכל החרדה הזו. גם אם אין לנו השפעה על הסיכויים עצמם לאיזושהי מחלה. אז אנחנו רוצים ללמוד, לתת לאנשים את הכלים איך לא לסבול מהלחץ, או לפחות לבחור. אם אתה באמת רוצה להיות בלחץ מהדבר הזה, סבבה, בזכותך. תבחר. למשל, יש אנשים שפוחדים מנהיגה, פוחדים מסיכוי לתאונה, הם אומרים שבהיגיון שלהם זה מוצדק וזה נכון, והם לא רוצים להתמודד עם זה, וזה נכון. זכותם, הם פשוט לא נוהגים, אין שום בעיה. לעומת זאת, יש אנשים שכן רוצים לנהוג. שהיגיון אומר, הפחד הזה מוגזם, הוא קיצוני, אני רוצה לנהוג כמו כולם. ואז יש פה חלוקה בין הפחד לבין ההיגיון. אבל בגלל שהם לא למדו איך להתמודד עם הפחדים שלהם, אז הם לא מצליחים לבחור להיות קשובים להיגיון ובכל זאת לנהוג, או לנהוג ולא להיות כל כך מושפעים על ידי הפחד תוך כדי. אז גם בפחד ממחלות יש לנו את התופעה. אנשים איפשהו, כשהם פונים לטיפול לפחות, הם כבר יודעים שיש פה משהו מוגזם. אם הם לא חושבים שיש פה משהו מוגזם, פשוט לא פונים לטיפול, וזה גם קורה. אבל בשלב שהם פונים לטיפול, הם כבר יודעים שיכול להיות שהפחד שלי ממחלות הוא כבר מוגזם, אני כבר כל היום מתעסק בזה, אני רץ לבדיקות כל הזמן, לא מצאו שום דבר, ואני רק סובל מהדבר הזה.
מזכיר לי את עצמי בתקופות מסוימות בחיים. לפעמים, אגב, בדיקות זה גם משהו שגורם נזק. כשאתה הולך למקום רפואי, אתה יכול להידבק, וכולי, יש גם נזק בבדיקות עצמן, לא מעט פעמים.
יש גם, לא יודע אם אני קורא לזה נזק, אבל יש גם השפעה פסיכולוגית, כשאתה כל הזמן רץ לבדיקות או לתרופות.
נכון.
למשל, אם אתה רואה שאתה מצליח להרגיש יותר טוב רק בעזרת תרופה, אז מה אתה מסיק מזה?
שם הפתרון, או שאתה חולה, נכון, נכון, כן, כן.
שאתה יכול להתמודד רק בעזרת תרופה, נכון. ואחרת אתה לא יכול להתמודד, יש לך בעיה, אתה לא מסוגל.
חייב גורם חיצוני שיוציא אותך מהלופ הזה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מערכת לניטור דלקת ריאות לפי צילום בית חזה במצלמת הטלפון. רובוט קטן וחכם שמשקה את העציצים בבית. יישומון להצלת חיות בר פצועות. יישומון להעברת עודפי מזון לנזקקים. ומערכת עצמאית להכנת בקבוק חלב לתינוקות. כל אלה רק חלק. הם רק חלק מהפיתוחים הטכנולוגיים שהוצגו ביריד הפרויקטים של הפקולטה למדעי המחשב בטכניון. אנחנו רוצים לומר שלום לג'וליאן סרוג'י, שאחד הפיתוחים האלה הוא שלו. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אני מבין שהפיתוח שרלוונטי, שקשור אליך, הוא בקבוק חלב לתינוקות.
נכון מאוד, נכון מאוד.
אז בוא ספר לנו מהי אותה מערכת עצמאית שמאפשרת להכין בקבוק חלב לתינוקות, ובעצם לגדל אותם ללא מגע יד אדם.
כן. טוב, אז בהתחלה אנחנו, כאילו, הבעיה שלנו שחשבנו עליה, שכאילו, אתה בבוקר קם, או באמצע הלילה, חייב לקום להרתיח את המים עד לטמפרטורה מסוימת, ואז לשים כאילו כמות מסוימת של אבקה, אז אנחנו חשבנו שפשוט נבנה מערכת, שאתה שולט במכונה דרך אפליקציה, וכמובן פשוט מזין את הנתונים, כמות מים, כמות אבקה שאתה רוצה, ולוחץ כפתור, ופשוט מחכה כמה דקות, ושולחים לך זה... כאילו המכונה...
כמו מה? מכונת קפה כזו שמכינה לך את זה?
100%, בדיוק. די. אותו דבר, רק לתינוקות.
וואו, איך לא חשבו על זה כן. קודם? נשמע גאוני. נו, וזה עובד, זה משהו? או שזה רק ברמת הפיתוח?
זה רמת פיתוח. כאילו, יש לנו את הפרוטוטייפ, כאילו, המכונה עובדת להצגה, אבל משהו לשיווק עדיין, כאילו, זה לא מוכן, כאילו, לשיווק.
וואו, ואיך הגעת דווקא לפתור את הבעיה הזאת? זאת אומרת, מה, תינוק? יש לך תינוק?
לא, האמת היא, אנחנו שלושה שותפים, יש לנו שותפה שקוראים לה איה, היא יצאה עם הרעיון הזה כי התחתנה לא מזמן, וכנראה היא כבר חושבת על ילדים.
שהיא פתאום, היא פותר, אין לה עדיין ילדים, אתה אומר, אבל היא כבר חוששת, אנחנו בדיוק עוסקים בחרדות. היא חוששת מהעתיד, אוקיי. טוב, כן. מדהים, באמת איך הופכים המצאה כזו שנשמעת על פניו למשהו שהוא מאוד פרקטי שאפשר לעשות בשימוש באמת בציבור הרחב למשהו שאפשר להפיץ, מה זה רישום פטנטים, איך זה עובד?
אני חושב שזה כאילו תלוי בסטארט-אפים, או אם אנחנו כאילו חשבנו לעשות סטארט-אפ אחרי הלימודים, להתחיל עם הרעיון הזה, לחשוב על, כאילו, מבחינה עסקית, איך אפשר לבנות את המוצר הזה שייצא כאילו 100% ואפשר לשווק. ויש כאילו דרך הטכניון משהו כאילו שקוראים לו, אני חושב, ביסטק או משהו כזה, שעוזר לנו עם התוכנית הזאת, אם אנחנו רוצים להמשיך עם הרעיון שלנו. אז אנחנו נרשמנו, ומקווה שבסמסטר הבא אנחנו נתחיל עם ה... ייצור כאילו של המוצר הזה, אם הכל ילך כמו שצריך.
עכשיו, מה היו התגובות ביריד לפרויקט הזה שלכם? איך התרשמתם שאנשים מגיבים?
רוב האנשים, כאילו, המבוגרים, כאילו, לא הסטודנטים, הסטודנטים כאילו התעניינו מבחינת חומרה ואפליקציה, שוואו, אמרו, זה יפה, אבל המבוגרים הם אלה כאילו שפשוט באו, אמרו, וואי, לתינוקות, זה ממש, כי הם הבינו מה זה הבעיה של ה... בקבוקי אוכל לתינוק, כאילו, אתה יודע, כל התהליך הזה של להרתיח את המים ולחכות עד שזה מגיע לטמפרטורת החדר וכל מיני דברים כאלה. אז ההורים הם יותר אלה שכאילו הבינו כמה זה משהו יפה ונחמד וטוב כאילו להם ולילדים.
טוב, אז הנה, הקלתם על מי שרוצה כמובן לגדל ילדים, בהנחה שהמוצר הזה יהיה באמת זמין בשוק לכולם, נשמע ו... אחלה פטנט ואחלה כיוון לפתור שם באזורים האלה את הבעיות שהורים נתקלים בהם. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ג'וליאן סרוג'י מהטכניון. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לדוקטור אוהד הרשקוביץ, מייסד מכון CBT לטיפול התנהגותי קוגניטיבי ומומחה לטיפול ב-CBT. דיברנו מעט על כל מה שקשור להיפוכונדריה. בוא נדבר על אובססיות באופן כללי. אנחנו כולנו אובססיביים? לכל אחד יש אובססיה או שלא?
הייתי אומר שמתישהו כן.
כן.
החיים ארוכים, יש לנו...
זה חולף מעצמו לפעמים?
אם זה חולף זה לא אובססיה. זאת אומרת,
מעניין.
לכולנו יש פחדים בחיים, ויש תקופות שיש לנו יותר ביטחון, ואנחנו סומכים על עצמנו שנסתדר הכל בסדר, ויש תקופות שהמצב החיצוני יותר מעורר לנו את הביטחון. אולי עברנו פיתורים, אולי פרידה, אולי הייתה מלחמה, אולי קרה משהו אחר שקצת שבר לנו את הביטחון, וככל שהביטחון עצמי יותר ירוד, אז אנחנו יותר מחפשים אישורים מבחוץ, שהכל בסדר.
אוקיי.
אבל כשהסביבה לא יכולה לספק לנו אישורים, לפחות לא ב-100%, אז אנחנו מתחילים לסבול יותר מחרדות. אז כולנו עוברים תקופות כאלה, לכולנו יש תקופות בחיים שדברים משפיעים עלינו ומורידים אותנו. עכשיו, התקופות האלה שאנחנו סובלים יותר מחוסר ביטחון ויותר בחרדות, כל דבר יכול להפוך להיות חרדה או אובססיה. הרי מה זה אובססיה? זה בעצם פחד ממחשבה. אוקיי, תיארתי קודם את כל הביטויים של לחץ. יש מחשבות...
אז פחד ממחשבה מעניין, תפיסה מעניינת, אוקיי.
כן, הביטויים של לחץ הם מחשבות, תחושות גופניות, דחפים התנהגותיים, וכמובן שיש לזה השפעה לתפקוד שלנו. אז ככל שאנחנו נבהלים מאחד הביטויים האלה, אנחנו יוצרים בעיה של חרדה. אז אם אנחנו נבהלים דווקא מהמחשבה או מהתוכן של המחשבה, אז היא יכולה להפוך לאובססיה. מה זה בעצם אובססיה? שאנחנו עכשיו תקועים על תוכן של מחשבה מסוימת, ורוצים לפתור אותה, להרגיע אותה, להגיע לביטחון שהיא לא נכונה, ואם אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו נתקעים בלופ. שאנחנו כל הזמן נבהלים ומנסים להילחם בה. אז ככה נוצרת אובססיה, והיפוכונדריה היא בעצם סוג אחד של אובססיה. אבל כפי שאמרתי קודם, אין חשיבות לתוכן של המחשבה. אז אובססיה יכולה להתפתח ספציפית סביב מחלה כמו בהיפוכונדריה, או שהיא יכולה להתפתח סביב תכנים אחרים. תולי בתקופה בחיים שלנו. אז אובססיות נפוצות שאנחנו רואים ב-OCD הם דברים מיידיים כמו זיהום או לכלוך או מחלות, או האם סגרתי את הדלת, האם נעלתי...
סגרתי את הדלת? תרפא אותי מזה, נראה אותך. מה, זה לא נורמלי. אני אף פעם לא יודע אם סגרתי את הדלת.
נכון, זו אחת האובססיות הנפוצות ביותר.
תמיד בודק, נו.
והקלאסיות ל-OCD. נעלתי, סגרתי את הגז, חיביתי את האור.
נכון.
כל מיני דברים שאנחנו בעצם לא סומכים על עצמנו. אז יש מלא דוגמאות כאלה ליום-יום שאנחנו לא סומכים על עצמנו, זה גם יכול להתבטא בעבודה, העבודה שלי לא מספיק טובה, ואז אני הופך לפרפקציוניסט, הזוגיות שלי לא מספיק טובה, ואז אני הופך להיות שתלטן. אז כל המצבים האלה שאני בעצם...
כן, זה משהו שגם מחלחל לזוגיות, מעניין.
לכל דבר.
כן, אוקיי.
כן, זה יכול להיות זוגיות, חיי חברה, עבודה, דברים של עצמי, פרויקטים שלי עם עצמי, הגוף שלי, הבריאות שלי, כל דבר הוא חשוף לאובססיה. Okay? כי כל תוכן יכול להפוך לאובססיה ברגע שאין לי ודאות וקשה לי עם אי ודאות. אז אנחנו רואים אין ספור אובססיות בכל מיני תכנים, ואין לזה חשיבות. זאת אומרת, לא מבחינה טיפולית, כי המנגנון הרגשי הוא זהה מאחורי כל האובססיות.
כן.
אז מה שמגדיר את האובססיה זה ספציפי הפחד מהתוכן של המחשבה. Okay? והצורך באיזושהי ודאות שלא תמיד מצליח להשיג אותה. אז OCD... הפרעת אובססיבית וכפייתיות, זה מעגל של פחד ממחשבה, ואז זה איזשהו טקס לנסות להרגיע את אותה מחשבה. אז דיברנו שבהיפוכונדריה, אני עושה הרבה בדיקות, אני קורא מלא, אני מגיע לרופאים ולחדרי מיון, כדי לנסות להרגיע את החרדה, אבל זה יכול להיות בכל דבר. אז למשל, אם דיברנו על דלתות...
אבל ריטואלים מרגיעים, נכון? טקסים הם משהו שמרגיע אותנו. זו גם תובנה חשובה.
לפעמים באותו רגע זה מרגיע. הנה, בדקתי את הדלת, היא באמת נעולה.
נכון, יש טקס כזה.
מעולה. אבל אז אחרי 5 דקות, רגע, בדקתי את הדלת עכשיו, או בדקתי את זה קודם ובעצם לא בדקתי עכשיו.
נכון.
או שבדקתי עכשיו, בדקתי את זה בצורה ממש סמלי, ולא באמת ביררתי ווידאתי שהדלת נעולה. רגע, האם אני...
מתאר לך שאתה מופיע עכשיו באילת, אתה כבר באילת, ועדיין חושב על הדלת בחצי מדינה.
נכון.
אם כן, חשפתי פה בעיה. אוקיי.
יאללה, בוא נחזור.
לא, בכיף. אז מה עושים?
אז הפחד מהמחשבה, שקוראים לזה אובססיה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעזור לאנשים להשלים עם האי-ודאות. להגיע למצב של ביטחון עצמי, שזה אומר שהם יכולים לסמוך על עצמם, שהם יסתדרו מספיק טוב, גם אם לא תמיד הכל בשליטה והכל בדיוק כמו שהם רוצים. הרי כולנו עושים טעויות, נכון? אני בטוח שכולנו מתישהו לא נעלנו את הדלת. אוקיי? או שאולי פרצו לנו לבית,
נכון.
או לאוטו. דברים קרו, אבל בסופו של דבר שרדנו, המשכנו הלאה, והנה יש לנו את כל החיים ליהנות מהחיים.
זאת אומרת, זה לא סוף העולם, אתה אומר. גם אם חלילה פרצו לך לדירה וגנבו לקחו לך, לא יודע מה.
תקשיב, במדינה הזו אנחנו שורדים מלחמות, אנחנו מתמודדים דברים מאוד קשים.
ממש.
ובכל זאת, אני רואה, יש סירנה ואנשים יושבים בבית קפה.
נכון.
כבר התרגלו. נכון. ואם לא, 2 דקות אחרי הסירנה כבר יוצאים ומגיעים לבית קפה. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להשלים עם זה שיש דברים שהם ממש לא נעימים, וואו. אבל אם לא קרה לנו כלום, בוא נמשיך הלאה עם החיים. אבל מי שקשה לו עם זה, אז
הוא באמת... אבל הפחד מהדבר הזה, כן, הוא המחשבה האובססיבית, כפי שאתה אומר.
נכון, מי שקשה לו להשלים עם זה, אז עכשיו הוא נתקע. ואז בטיפול אנחנו רוצים לעזור לו, לסמוך על עצמו, שגם אם אין לו שליטה טוטלית, גם אם לפעמים הוא ייפול, הוא יכול לקום. אוקיי? גם אם לא הכל יתרחש בדיוק כמו שהוא רוצה. נכון, זה מאוד מבאס. אבל בסה דורכת עם הזמן. לחץ אנחנו יכולים להעצים אותו, להגביר אותו, והוא יכול להמשיך שנים. אז יש לך בחירה. אתה יכול לבחור או להמשיך ללחץ ולפחד מכל דבר שיכול להיות, והלחץ הזה ילווה אותך שנים, ולאו דווקא ימנע את הדבר שאתה לא רוצה שיקרה, וגם כמובן יוריד לך את איכות חיים, או שאתה יכול להשלים עם הסיכוי שיקרה משהו. להתבאס כשזה קורה, ושאר הזמן להיות פנוי, ליהנות מהחיים ולעשות דברים מתוך מקום הרבה יותר מענה וכיפי ורגוע, ולהיות עם הרבה יותר ביטחון עצמי. אז בטיפול אנחנו רוצים ללמוד את האנשים איך לסמוך על עצמם יותר, לחזק את הביטחון עצמי, שאתה לא חייב את השליטה, שיהיה בסדר. לא משנה אם זה בנהיגה, או מול מחלה, או בעבודה, או בזוגיות. אתה לא חייב לסבול, הסבל הוא כבר בחירה. כי גם אם זה משהו שמלחיץ בהתחלה, כל לחץ דואך ככל שאנחנו לא מעצימים אותו, לא נותנים לו לגיטימציה, כמו לשבת בסרט אימה או לעלות הרכבת הרים, כן. כמו הילד שישן בחושך. כל פחד עובר עם הזמן אם לא נעצים אותו. אבל ככל שנלחם יותר, רק נעצים אותו יותר.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. הזנחה חקלאית היא הפתרון לבעיית המגוון הביולוגי. דוח חדש ממליץ לעודד חקלאים לשמור על שולי השדות ועל אזורים לא מעובדים בשדות, האזורים המוזנחים, וזאת כדי לתמוך במגוון הביולוגי שבשדה ובאזור, וגם כדי לשפר את שירותי ההאבקה וההדברה הטבעית לגידולים חקלאים. כתבה על כך פורסמה באתר לסוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו יודעים שבארצות הברית יש בעיה חמורה של מגוון ביולוגי, ובאופן כללי של גידולים מאוד ספציפיים שלאט לאט פוגעים במגוון הביולוגי שם. בארץ זה גם קורה?
בישראל זה מקרה קצת שונה מארצות הברית, כי באמת מה שציינת לגבי ארצות הברית, מדובר בארצות הברית על שטחים אדירים של תירס או של חיטה. בישראל הגידול החקלאי הוא קצת יותר מגוון, והשדות הן הרבה יותר, הנחלות הרבה יותר קטנות, אבל עדיין ישראל נמצאת במרכז של אזור ייחודי מאוד מבחינת המגוון הביולוגי שלו, מגוון ביולוגי מאוד מאוד רחב. כשאנחנו מדברים על מגוון ביולוגי, דרך אגב, אנחנו מדברים על כלל הצמחים ובעלי החיים, והמגוון הגנטי שלהם גם, שנמצאים במערכת אקולוגית. ואולי עוד דבר ששונה לגבי ישראל, זה קצב הפיתוח המהיר וקצב הגידול המהיר של האוכלוסייה, כ-1.8-2% מדי שנה, ובעצם אנחנו הולכים והופכים צפופים יותר, והשטחים הפתוחים הולכים ומתכווצים. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על השטח החקלאי, אז השטח החקלאי יש בו הרבה אזורים שהם לא מעובדים, זה תלוי איפה אנחנו, בדיוק על איפה מדברים, אבל באזור נגיד שפלת יהודה יש הרבה מאוד אזורים שבהם יש או שקעים בקרקע, כפלי קרקע, או צמחייה, לדוגמה עצים ותיקים שנשארו באזור, או פשוט אזורים שהם סליים, מין מסלעות כאלה, באמצע השטח החקלאי, שפשוט במשך שנים לא איבדו אותם בעין איבוד חקלאי, בגלל שהיה קשה או יקר לפנות את השטח, ובעצם מה שהתגלה בשנים האחרונות זה שבאותם אזורים, אותם משארים טבעיים, בעצם איים של טבע במרחב החקלאי, יש שם מגוון ביולוגי מאוד מאוד גבוה. רק לדוגמה, בשפלת יהודה הדרומית זיהו 29 מיני זוחלים, שזה כמעט שליש מהזוחלים בארץ ישראל, ומצאו כמות של 430 מיני צמחים ים תיכוניים בחלק מהמשארים. בעצם גם כנראה מדובר בהערכת חסר, כי לא סקרו עדיין את כל הכתמים, אבל זה כמויות מאוד מאוד גבוהות ומספרים מאוד גבוהים ביחס לאזור ים תיכוני על גבול המדבר.
השאלה, מה אפשר לעשות?
אוקיי, אז מעבר לדרך אגב למשארים הטבעיים, יש ממשק נוסף שבו הדוח הזה עסק, דוח שולי השדות. ממשק שולי השדות. אז כשאנחנו מדברים על משארים טבעיים, אז בעצם מה שצריך לעשות זה לא לעשות, להשאיר אותם כמו שהם, לא להרוס אותם או לאבד אותם, אלא להשאיר אותם כפי שהם, כאיים של טבע במרחב החקלאי. כשאנחנו מדברים על הממשק השני, שם כן צריך לעשות, כי בשולי השדות בעצם זה ממשק אקטיבי שבו מבטרים, החקלאים בעצם מבטר על מספר מטרים בשוליים של השדה, עד 5 מטר, רצועות שמקיפות את השדה, ויש בהם בעצם צמחייה טבעית, או שזורעים בהם, אם לא נשארו מספיק זרעים בקרקע, צמחייה טבעית, עזבונית, וגם המשארים וגם שולי השדות, בעצם יודעים לספק לנו מגוון שירותים אקולוגיים, אם זה אויבים טבעיים למזיקים לחקלאות, בעצם זה יכול להיות שרעות הפיליות או חיפושיות או עכבישים או יצורים אחרים שבעצם חלקם תורף לנו את המזיקים.
זה סוג של הדברה ביולוגית.
לגמרי סוג של הדברה ביולוגית. וגם במיוחד שולי השדות, כשיש שם צמחים זמוניים שפורחים, הם מושכים הרבה מאביקים, מאביקים טבעיים ומגוון של מאביקים אל השדה החקלאי, וזה יכול לסייע בהאבקה של הגידולים החקלאיים. רק שכל זה נשמע טוב ונהדר, אבל זה לא נכון בכל המקרים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על עכשיו שטח חקלאי ואנחנו רוצים ליישם או להפעיל את אותם שני ממשקים שבעצם שומרים על המגוון הביולוגי, לא בכל גידול ולא בכל אזור אנחנו נקבל את אותם התוצאות. חלק מהמגוון הביולוגי זה גם מזיקים לחקלאות, ולכן צריך לעשות בדיקה, בעצם פיילוטים או בדיקה באזורים מסוימים, על מנת להבין, ובגידולים, לגידולים מסוימים, כי התגובה, אנחנו יודעים שהתגובה לדוגמה בעגבניות היא חיובית מאוד, ובשדה חיטה אנחנו מקבלים העלאה בכמות של העשב שנכנס לנו לתוך השדה, וזה גם ספציפי לאזור מאוד מסוים, לעמק חרוד. אז צריכה לעשות בדיקה יותר פרטנית. אנחנו, מה שחשוב זה שבסוף שאנחנו יודעים ש-25% משטח המסדרונות האקולוגיים, אותם אזורים שמיועדים על מנת לקשר בין האזורים הטבעיים, בין שמורות הטבע והאזורים הטבעיים בישראל, 25% מהשטח של המסדרונות האקולוגיים עוברים בשטחים חקלאיים, או הם בעצם שטחים חקלאיים. ולכן שימוש בממשק שולי השדות או השערה של משארים טבעיים בשטח החקלאי או צמחיית כיסוי בין השורות של המטה, כל אלה יודעים לספק לנו יתרונות למגוון הביולוגי, אבל על מנת שזה בעצם יתקיים צריך שני דברים. אחד, שיהיו גם תועלות לחקלאי, כי בסופו של דבר אם הגידול החקלאי ייפגע והוא לא יהיה כלכלי, אז החקלאי כבר לא יהיה שם, והשטח הפתוח כנראה יהיה משהו אחר, קניון או מרכז מסחרי או שכונת מגורים. לכן אנחנו צריכים, לפני שבעצם רצים ליישם את אותם ממשקים, אנחנו צריכים לבדוק את זה בפרויקטים רצוי אזוריים שמנוהלים עם הדרכה, עם כל מה שצריך, עם ליווי, ובמידה ובאמת התוצאות הן חיוביות, אפשר לעשות את זה באמצעות חקלאי מודל, משקים ספציפיים שיעשו את הבדיקה הזאת אצלהם, וללמוד מהם וליישם באותו מרחב. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על ממשק שולי השדות, יש כאן גם ויתור של החקלאי על חלק מהשטח החקלאי שלו, בעצם על חלק מהתוצרת, כי הוא לא יכול לגדל ב5 מטר האחרונים של השוליים של השדה. ולכן באירופה למשל מקובל שנותנים לחקלאים תמיכות ישירות, על מנת שיעשו את זה בשדות שלהם, יוותרו על כמה מטרים, וזה מה שמקובל באירופה, וזה בהחלט צריך להיות מיושם גם בישראל, על מנת לעודד את החקלאים לעשות את בעצם את השינויים האלה בממשק החקלאי, ולתמוך גם במגוון הביולוגי.
תודה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם ויום טוב.
תודה, ואנחנו חוזרים לדוקטור עד הרשקוביץ, מייסד מכון CBT לטיפול התנהגותי קוגניטיבי, מומחה לטיפול ב-CBT. בוא נדבר לרגע על הפרוטוקול שאתה, לא אומר, מעורב ביצירתו. אתה יצרת פרוטוקול, נכון?
כן, נכון.
מה המשמעות של זה?
היום יש, קיימים הרבה פרוטוקולים בשיטה של ה-CBT, למשל. יש פרוטוקול לפוסט-טראומה שנקרא CPT, יש פרוטוקול של פול סלקובסקס באנגליה ל-OCD, יש פרוטוקול PE, שזה חשיפות של עדנה פואה, שהיא דווקא ישראלית, לפוסט-טראומה וחרדות. יש היום המון פרוטוקולים להפרעות ספציפיות, ולאחרונה התחילו לחקור מה שנקרא פרוטוקול טרנס-דיאגנוסטי, שזה פרוטוקול שהוא בעצם תקף לכל מיני הפרעות. אז למשל יש את הפרוטוקול של דיוויד ברלו, שהוא נקרא הפרוטוקול המאוחדת. ומתחילים להבין שבעצם כל הבעיות השונות, אם זה OCD, דיברנו על היפוכונדריה, אם זה הפרעות אכילה, אם זה פוביה, אם זה פוסט-טראומה, אם זה בעיות שינה או כעסים, שבעצם כל הבעיות האלה הם בעצם סימפטומים שונים של אותה בעיה. ואז ככל שמטפלים במנגנון הרגשי האחיד והזהה אצל כולם, אז אתה מטפל בכל ההפרעות השונות האלה, אבל גם במנגנון מתחת. למשל, נתקלתי לצערי בהרבה מטפלים שהם מטפלים בסימפטום אחד ספציפי. למשל, רק במחשבות המטרידות, או רק בהתנהגות של המטופל, ומפספסים את כל המנגנון הרגשי מאחורי הקלעים, אם זה הפרפקציוניזם, הקושי עם הוודאות, השתלטנות, הדברים האלה, חוסר ביטחון. אז הפרוטוקולים מאוד מנסים להתייחס לכלל הסימפטומים, וחלק גם מתייחסים למנגנונים מאחורי הקלעים. אבל חלק הם רק מתייחסים לקוגניציה, חלק רק לרגש, חלק רק להתנהגות. וכן, אכן פיתחתי פרוטוקול, נקרא CBT UP, UP זה UP או Universal Protocol, פרוטוקול אוניברסלי, שהוא מתייחס למנגנון האוניברסלי הזה, שהוא מאחורי כל ההפרעות השונות האלה, מאחורי הפוביה והפרעות אכילה והיפוכונדריה וה-OCD וכעסים ובעיות שינה וכל הבעיות השונות האלה, יש מנגנון רגשי אחד, שזה הקושי להתמודד עם אי-וודאות, עם חוסר שליטה, עם רגשות, עם מחשבות, כל הדברים האלה. והפרוטוקול הזה הוא מתייחס לשלושה מוקדים. יש את המוקד הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי. אז המוקד הקוגניטיבי הוא מתייחס לדפוסי החשיבה הלא בריאים שתיארנו קודם. החפירה, חפירת יתר, הצורך להגיע לוודאות, להתעסק במשהו הרבה פעמים במהלך היום, חוסר ביטחון עצמי. איך מחזקים את הביטחון עצמי? כולנו מדברים על ביטחון עצמי, אבל מה זה? ואיך מחזקים אותו? אז כל זה לומדים לעשות בחלק הקוגניטיבי של הפרוטוקול. בחלק הרגשי, לומדים מה זה אומר להכיל רגש. להיות הילד שנשאר בחושך ומפחד. הוא לא רגוע, הוא מפחד. אבל איך הוא לומד להכיל את זה? גם אנחנו יכולים ללמוד להכיל את הלחץ שאנחנו חווים בכל מיני מצבים שמעוררים אותנו רגשית. החוסר שליטה והיוודאות. אז ללמוד להכיל את התחושות, את הרגש, ולראות שזה דוח עם הזמן. והחלק ההתנהגותי של הטיפול מלמד אותנו גם איך לא להיות מופעלים על ידי הדחפים של ה-fight or flight, לברוח, להימנע, להשתלט, לוודא, פרפקציוניזם, כל הדברים האלה, וגם איך לפרוק רגש בהרבה יותר בריאה. מה אנחנו כן יכולים לעשות באותם רגעים כדי לפרוק רגש, או להכיל אותו, או לפרוק אותו, לאפשר לו לדוח, לאפשר לו לחזור פחות ופחות.
כמה זמן לוקח לטיפול כזה להשפיע באמת על מטופל? כמה שזו שאלה שקשה לענות עליה, אני משער, לא? כל אדם הוא עולם, ובכל זאת, תוך כמה חודשים זה אפקטיבי?
הפרוטוקול הוא בנוי כך שלוקח בערך 3-5 חודשים, אבל כבר בחודש הראשון, כשאתה מתחיל לעבוד במוקד הקוגניטיבי, אתה כבר מתחיל לראות את השינויים הראשונים. כל התהליך זה גם תלוי במטפל ואיך הוא מטפל. הפרוטוקול שאני מדבר עליו הוא מאוד מובנה. הוא מאוד, גם המטפל מאוד צריך להצמד לאיך שהוא מובנה, וגם יש, אגב, תוכנית אינטרנטית שמעבירה את אותו פרוטוקול, ואז המטופלים יכולים גם לבד לטפל בעצמם. אז הם יכולים ללמוד את אותם כלים בלי להגיע למטפל וללמוד ולתרגל במהלך השבוע. אז כל אחד בעצם יכול ללמוד לעשות את זה. אני לא רוצה להגיד שמתאים לכל אחד לעשות את זה לבד, ואני לא רוצה להגיד שהפרוטוקול הזה או CBT הוא מתאים לכולם, אבל בהחלט אנחנו רואים במחקרים ש-CBT ובכלל הפרוטוקולים החדשים, הטרנס-דיאגנוסים, הדיאגנוסטים הם מאוד יעילים ומאוד אפקטיביים בלעזור לאנשים להתמודד עם החרדות האלו.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור למחקר חדש שנעשה באוניברסיטת אוגוסטה, שמנסה להתמודד עם השאלה ממה נובע הקונפליקט בין המגדר הפיזיולוגי לבין המגדר שאיתו האדם מזדהה, לעתים כמובן, במקרים כאלה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום דודו.
אז אנחנו מדברים על אנשים שיש קונפליקט או שהמגדר הפיזיולוגי שלהם לא תואם למגדר שמרגישים שהם משתייכים לו.
כן, אני צריך את ההפרעה בין מין לבין מגדר. כן. בעצם זה איזושהי הפרעה, לא הפרעה, איזשהו מצב שנקרא דיספוריה מגדרית, שבו באמת יש קונפליקט בין המין הביולוגי של הבן אדם, זאת אומרת, איזה מין יש לו בין הרגליים, לבין המגדר
שהוא... האמת שאת צודקת, יותר נכון באמת כמו... להשתמש במין ולא במגדר כדי לדבר על הביולוגיה, ואז באמת נכון. על מגדר כמגדר. נכון, זו ההבחנה.
נכון. אז יש איזשהו קונפליקט בין המין הביולוגי לבין המגדר שאדם חווה את עצמו כגבר או כאישה, ובאמת המחקר הזה בעצם... אני אגיד קודם כל שאין הרבה מחקרים סביב הנושא הזה, וזה אחד המחקרים הראשונים שמנסה להצביע על איזשהו מנגנון ביולוגי שיכול להסביר את התופעה. ומה שהם בעצם עשו במחקר הזה, הם לקחו כ-34 אנשים ונשים טרנסג'נדרים, זאת אומרת, גם כאלה שעברו ניתוח לשינוי מין מגבר לאישה, וגם כאלה שעברו ניתוח לשינוי מין מאישה לגבר, ועשו להם איזשהו מיפוי גנטי, ומצאו הבדלים שקשורים לגן שמקודד, זה יהיה משפט ארוך, תכף נסביר אותו, לגן שמקודד את הרצפטורים להורמון אסטרוגן בתוך המוח.
אוקיי.
אז ההורמון אסטרוגן הוא הורמון שאנחנו מכירים אותו כהורמון מין, שקיים דרך אגב גם אצל נשים וגם אצל גברים, ובגוף הוא קשור לכל מיני תהליכים שקשורים להתפתחות מינית והתנהגות מינית ורבייה וכו', אבל עובד גם בתוך המוח, יכול לחדור לתוך המוח, ושם הוא משפיע על המון המון מערכות, מערכות רגשיות, מערכות קוגנטיביות וכו'. ומה שהם הראו במחקר הזה, זה שבעצם יש כל מיני גרסאות של, של הגן, שמאפשר להורמון הזה להיקלט במוח, שנמצאות אצל אותם אנשים ונשים טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, ש... אומרים, אולי איזה מנגנון ביולוגי שיכול להסביר באמת את הקונפליקט הזה.
תמיד זה באמת מעורר תהיות, כי בדרך כלל פשוט מדברים על תחושה של הזדהות עם ג'נדר מסוים, וכאן הניסיון להתמודד עם זה ביולוגית או גנטית, או לא יודע, אולי אצלי מעורר קצת אינוחות, אבל יכול להיות שבאמת מצאו שם משהו.
כן, אז תראה, נגיד ככה, אנחנו מסתכלים פה בעצם על איזושהי שונות ביולוגית.
נכון.
כן? והיום אחורי כבר, אני מקווה לפחות שרובנו כבר יוצאים מהחשיבה הדיכוטומית הזאת, שגבר זה בצד אחד, ואישה זה בצד השני, לא קשורים אחד לשני.
נכון.
אנחנו מדברים מהם יותר על איזשהו רצף, או כן, על איזושהי המשכיות בין המגדרים. אני כן אגיד שיש ערך לחקור את זה, כי זה... אוקיי, אני אגיד משהו כחוקרת, ואחרי זה משהו כבן אדם פרטי.
כן, בבקשה.
קודם כל, כחוקר זה מאוד מעניין, כי יש לך פה באמת איזושהי תופעה שאתה רוצה להבין מה הבסיס שלה, ואני אגיד שהתופעה הזאת הרבה פעמים גם מלווה בסבל. אנחנו יודעים היום שאנשים שסובלים מהקונפליקט הזה, הרבה פעמים סובלים מדיכאונות ומחרדות, בסיכון גבוה להתאבדויות. דרך אגב, לא בגלל הקונפליקט עצמו, אלא בדרך כלל בגלל
שהחברה מתייחסת
אליהם. אז אני חושבת, לא בכל המקרה, אבל אני חושבת שעבור הרבה אנשים, כמו שהיה דרך אגב במקרה גם של הומוסקסואליות, שברגע שאתה מראה שזה משהו ביולוגי, שזה משהו שהבן אדם אין לו שליטה עליו, עבור חלק מהאנשים זה נותן איזשהו שקט ועוזר להם יותר להגיע לקבלה של המצב.
כן, ודאי, אוקיי. לגבי מבין את ההערה האחרונה, כן.
כן. עכשיו, כבן אדם פרטי, אני אומרת לך שבעיניי זה ממש... שוב, כבן אדם פרטי, לא כחוקרת מוח, בעיניי זה ממש לא משנה אם זה כן ביולוגי או לא ביולוגי.
נכון.
כל עוד אתה לא פוגע באף אחד אחר, תעשה מה שאתה רוצה.
לא, ודאי, נכון, אני לגמרי מסכים להבחנה הזו. אבל מעניין, אז כן מצאו איזשהו משהו במוח שיכול להסביר אולי, או שיכול להיות קשור לזה.
נכון, נכון.
כן, וואו.
משהו מאוד ראשוני, אבל זה כן. בטח למחקרים נוספים.
וואו, מעניין מאוד, ותודה לך על התובנות ביניים גם שהיו בשיחה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, נותרו לנו עוד שתי דקות, דוקטור אוהד הרשקוביץ, מי שמזהה אצלו אובססיה, אדם שבטוח שכל יום הוא עשוי למות ממחלה, או שהוא שכח את הגז דולק או את האש וכו', מה עליו לעשות? עליו לגשת לטיפול או עליו לדבר עם עצמו ולהירגע?
קודם כל חשוב להבין שאתה צריך להשלים עם מצב שוודאות, שליטה אף פעם לא תגיע. לפחות לא טוטלי ולא כל הזמן.
ובסוף יהיה רע מאוד לכולנו. בסוף כולנו נמות.
נכון, נכון. אבל עד אז, איך תחיה? אז אם אתה יכול להשלים לבד עם הדברים האלה, אם אתה הבנת את העקרונות פה ואתה יכול לגמרי לבד להגיע להבנה שאתה מוותר על הוודאות, מעולה. אם אתה מתקשה לעשות את זה, אם אתה רואה שאתה נתקע בלופים וסובל מלחצים, אז תעזר, תקבל עזרה. הטיפול שאני מתמחה בו, ה-CBT, הוא הוכח כמאוד יעיל, אבל הוא לא הטיפול יחיד, יש עוד שיטות שאפשר לנסות, אבל יש לזה טיפול, יש לזה מענה, לא חייבים לסבול.
זהו, זו נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אנשים מגיעים רק שקלו כל הקיצים ומנסים לעשות הכל רק כדי לא לטפל בה. בעצמם. באופן כללי, דיכאונות, חרדות, הכל.
לא מאמינים שיש טיפול.
לכו לטיפול ותנסו לפתור את זה, זו איכות החיים שלכם, תתעלמו מכל מה שאתם חושבים, שמישהו חושב עליכם, ודאי.
זה אפקטיבי, זה קצר.
למה לא? ודאי, זה חשוב מאוד, ובאמת עשו לשפר את חייכם בצורה דרמטית. תודה מעומק הלב על שעתיים מרתקות. דוקטור עד הרשקוביץ, מייסד מכון CBT לטיפול התנהגותי קוגניטיבי ומומחה לטיפול ב-CBT. זה היה מרתק. תודה לך. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, האורך רז. חסון המפיקים עם איתי סופרין, אלכסנדר לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכני דימה קרנצוף, תודה רבה לדי-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של קאם וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.